שמחה של תורה עם הרב חנוך גבארד. מאזינים יקרים, מועדים לשמחה, חג שמח, ערב שמחה תורה, מוצאי, מתי זה התחיל המוצאי הזה של עכשיו? מראש חודש אלול, מלפני ראש חודש אלול, חודש שלם אלול, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום כיפור, חמישה ימים עד חג סוכות, כל השבוע חג סוכות, ועכשיו אנחנו הולכים, מה אני אגיד לכם? לכבוד, אני לא יודע איך להסביר את זה מרוב התרגשות, אבל לכבוד משהו המאורע הגדול הזה, הבאתי לכם מתנה. הבאתי לכם את רבי אברהם היקר, ורבותיי, מי שרוצה להכיר אותו לא רק ממני פעם בשנה, תחטטו ביוטיוב בחוכמה לנפשך. שם, מה אני אגיד לכם, אני מתמוגי כל שבוע, מוריד שם איזה קטע קטנצ'יק אחד, למה הוא עושה רק קטעים קטנים, אני לא יודע, כי ככה הוא אוהב. רבי אברהם, חג שמח, מועדים לשמחה.
מורי ורבי הרב חנוך, איזה יופי, ערב שמחת תורה יחד עם כל עם ישראל. אנחנו היום נשמח יחד, נדבר יחד על שמחה, על תורה, על החיבור שבין תורה לשמחה, על כל הדברים היפים, המנהגים של שמחת תורה. בוא נתחיל, ובאמת לטובת המאזינים, הזכות שלהם לשמוע את הרב חנוך, ובעזרת השם נשמח יחד לשמוע אותך.
אז ככה, תודה, תודה שקיבלתי את רשות הדיבור, אבל תשמע, לי יש בעיה. אני הכנתי כאן חומר ל-6 שעות, 8 שעות, אני לא יודע בעצמי לכמה זמן, אז אני רק אגיד לך את המראה מקום, אז תבחר אתה מראה מקומות, את הנקודות, תבחר אתה, מה אתה, איפה אתה רוצה שאני אעצור. למשל, אני ראיתי בגמרה שהקדוש ברוך הוא נתן לגויים סוכה, והגוי בנה את הסוכה בראש הגג, למה אני לא יודע, אולי אתה יודע, ואחר כך כשהוא יצא, הוא לא סתם יצא, הוא בעט בסוכה, למה אני לא יודע, אולי אתה יודע, אבל עוד אל תענה תשובה על זה, אני רק אתן לך את הרשימה של הדברים שצריך שנה שלמה לטפל בהם. שמחה, אנחנו צריכים לשמוח בחג סוכות, נכון? גם עכשיו זאת חג סוכות, למה? בגלל ההווה? או בגלל העבר? פסח, אנחנו אוכלים מצות בגלל מה שהיה. בסוכות הקדוש ברוך הוא הושיב אותנו בענני כבוד, או שהוא מושיב, הרי אם סוכה זה צילה דמהימנותה, אז זה עכשיו, זה לא זכר למה שהיה, זה כל שנה אנחנו עוד פעם, רק מה צריך לנשום עמוק, לא יודע. עכשיו ככה, זכינו בדין ביום כיפור, אנחנו עכשיו שמחים, צריך לדבר על זה. ביום כיפור עשינו תשובה מיראה, בחג סוכות עושים תשובה מאהבה, ואז מקבלים הרבה בונוסים, נכון? אנחנו לא אוהבים את הבונוסים האלה. אחד פעם אחד, אמרו לו, אתה יודע, על כל פעם שהרבצת לאבא שלך, תקבל על זה פרס. זאת אומרת, תמחקו את זה, אני לא רוצה פרסים. אני אוהב את אבא שלי. מה זה גילו ברעדה? רציתי לדבר על זה. עכשיו יש לי עוד שאלה, כתוב ושמחת בחגיך. איך אפשר לצוות אותי לשמוח? מי ששמח, שמח בלי שתגיד לו. מי שלא שמח, מה תגיד לו? אז אני יודע, רב חיים קניבסקי היה לו פטנט. אמרתי, שתי יין, תהיה שמח, מה בעיה? אבל אני חושב ששמחה זמנית, זה קצת. אחר כך מתפקחים מהיין והעיצבון יותר גדול. אז איך מצווים? אני לא עונה שום שאלה, אני רק מקריא לכם רבותיי את הרשימה של הנושאים, שכל נושא חשבתי לפחות 20 דקות, חצי שעה. שמחה בבשר ויין. זה היה כשבית המקדש היה קיים, בשר של קודשים, יין של קודשים, של מעשר שני, של תרומות, אז הולכים לבית המקדש למען תלמד, לראה את השם, זה נותן שמחה. אבל סתם קרן חתיכה תומצה, עושה כאבי בטן, איזה עושה שמחה? אולי, אני לא יודע, אולי אני לא צודק. אלה שאוהבים בשר לא יסכימו איתי, אני חושב ככה. עכשיו, אתה יודע מה אני חושב? כתוב, שמחתי, לא, בביקורים, כתוב, אנחנו בוידוי, שמחתי, אומרים חזל במשנה, שמחתי ושימחתי. אז המפרשים אומרים, בגלל ששימחתי, אז שמחתי. לכן הרמב״ם אומר שבשמחת חג צריך לשמח אלמנות ויתומים ועניים ואלה שאין להם אוכל. למה צריך לשמח אותם? כדי לשמוח. אם לא תשמח, איך תשמח? יפה. עכשיו, אתה יודע מה? על שבת כתוב שמי שמרגיש את הנשמה היתרה שלו, אז הוא שמח. אולי גם בחול המועד יש נשמה יתרה? ואם עכשיו מגיע להם שבת עם חול המועד ביחד, אה, לא, כבר מוצאי שבת, סליחה. טוב, לא חשוב. אושנה רבה, מתי היה אושנה רבה? היום היה. לא, אתמול, איפה אנחנו אוחזים? היום אושנה רבה, בטח, נו, ערב חג, זה אושנה רבה. זה יום כיפור, עוד פעם יום כיפור, איזה יופי. אתה יודע, היה לנו כזה חזן טוב ביום כיפור, חזן, אני לא אומר, אנשים חולים, מסכנים, צריכים להסתכל על השעון כל 5 דקות, מתי יוצא הצום, מתי יוצא הצום, צריך ללכת לאכול. אבל אנשים בריאים, אנשים שטוב להם בחיים. החזן עשה את זה גם יפה, וגם מרגש, וגם מדין, לאף אחד לא היה אכפת שיסחוב עוד 3/4 שעה. אז הנה, כך עכשיו, יש לך לא 3/4 שעה, יש לך עוד 24 שעות, כל הושן הרבי זה השלמה למה שהחזן קיצר. וואו, איזה יופי. אתה יודע, אתה מכיר את הפתגם כל זמן שהנר דולק, עוד אפשר לתקן? אז עד מתי הנר דולק? מה אתה אומר? תענה, לא יודע, אני שואל שאלות, אני אין לי שום תשובה על שום שאלה.
הרב חנוך, אתה מעלה לאנשים שאלות, לי שאלות, אנחנו נמצאים כבר ממש ערב שמחת תורה, לפעמים שאלות הן מעוררות מחשבה, ולפעמים זה גורם לך להרגיש... אין לי כוח.
לא, זה שאלות יפות, יש לי כוח. זה אתגר.
השאלות שלך עושות סקרנות.
כן, זה אתגר.
עושות סקרנות. אנשים עכשיו יושבים, כוססים ציפורניים, ואומרים, מה יענה לנו על כל השאלות הללו?
אסור לאכול מחוץ לסוכה, ציפורניים. ציפורניים מותר?
או שתהיה בריא חנוך, איזה שאלות יפות.
יוצאים מהסוכה, למה? כי גלות מחפרת. גלות בני ישראל הלכו מארץ ישראל עד בבל, 3 ימים רצוף ביום ובלילה הריצו אותם. כולה הלכתי מהמטבח עד הסוכה שלי, זה נקרא גלות? זה התחלה, זזתי. יותר מלזוז לא צריך, כמה ש...
וואו, הרב חנוך שואל, הרב חנוך עונה כבר.
לא, אני חושב פתאום תוך כדי...
חושב תוך כדי...
באמצע השאלה, השאלה. לא, שלהם אני צודק באמת עם זה.
מה אני אומר לכם, רבותיי, לשבת ליד, סתם צריך לדעת את זה, לשבת ליד תמיד חכם, שיודע ועמל בתורה, יש בזה שמחה, אתה מרגיש ביטחון, אתה מרגיש שאתה יושב ליד בן אדם עם ערך, אתה יושב ליד בן אדם שעמל בתורה. אני מספר לכם עכשיו את החוויה האישית שלי, לשבת ליד הרב חנוך, יש פה משהו שאומר לך, אתה יושב ליד אדם שעמל בתורה, שאכפת לו ממנה, ושגם אוהב את מה שהוא אומר. וואו. איזה יופי.
אמרת, אני מספיק ענב בשביל לקבל את זה. אוי וי, כל כך הרבה דברים. אני מסתכל, אני יודע איפה להתחיל. או, ראשון לחשבון אבונות, זה כבר עבר. אתה יודע מה, הגמרא אומרת שצילתה מרובה מחמתה, אז הסוכה פסולה. נכון? לא, אם חמתה מרובה מצילה. ואם יש בדיוק חצי חצי, 50% חור, 50% מקל, 50% חור, 50% מקל, אז למטה נהיה יותר הרבה שמש. נכון? למה?
השמש פועלת בזווית, נו. ככה זה, האור תמיד פועל עם התרחבות.
נכון, לא, אבל אתה, האור הוא שם, האור הוא שם בשכח.
השמש יותר.
ועד הרצפה אתה התרחקת מהאור. התרחקת מהאור, נהיית קטן.
יפה מאוד, יפה מאוד. יפה מאוד.
זה הרעיון. עכשיו, אוי וי וי, כמה, להמשיך הלאה להכיר את השאלות או שנעצור באחת מהן. אולי בשמחת תורה דווקא צריך לעצור, אתה יודע? שמחת תורה, יש לי שאלה, אתה יודע מה יש לי שאלה באמת? כתוב, כלל מפורסם הוא שלא מערבבים, לא מערבין משמחה בשמחה. למשל, מי שמצא שידוך, שלא יתחתן בחול המועד. למה? יש לך את השמחה של חול המועד, אחרי חול המועד תשמח עם אשתך, אל תמרבב, אל תערבב שתי שמחות. אז אנחנו עכשיו נמצאים בשמיני עצרת, זה שמחה. הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו שמיני עצרת לשמוח בחג. זה לא בדיוק השמחה של כל 7 ימי סוכות, זה שמחה אישית שלנו עם הקדוש ברוך הוא, בלי השותפים הגויים עם הקורבנות שלהם, אבל תכלס זה המשך. זה המשך של השמחה לפחות, נכון? זה רגל בפני עצמו לעניין פזר קשב. מי, רבותיי, חידון, מי יודע מה זה פזר קשב? תכתבו מכתבים לרדיו קול חי, אני לא נמצא שמה. בכל אופן, זה תכל'ס זה המשך. אז כאן עכשיו אתה נכנס פתאום, בחוץ לארץ זה בסדר, יש להם יום אחד הושענא רבה, סליחה, יום אחד יש להם עצרת, שמחת תורה, ויש להם יום אחד שמיני עצרת, כי זה יומיים שמה, אז הם מפלגים. אבל אנחנו, שאנחנו מחברים את שמיני עצרת, שזה חג, עם שמחת תורה, אנחנו מערבבים שמחה בשמחה. מה זה? איך עושים את זה? אז תשובה, אתה רוצה לענות או שלא חשוב? נמשיך.
בכבוד, הרב, לא, עכשיו זה באמת נקודה, כבר אנחנו העלינו מספיק נושאים בתפריט, תן לנו איזשהו רעיון על הכיוון הזה.
אז התשובה היא שזה לא מערבבים שמחה בשמחה. השמחה היא שמחת שמיני עצרת. שמחת תורה נותנת צבע. תראה, כשאתה שמח בחתונה, בוא נה, אל תביא מוזיקה, לא מרבים שמחה בשמחה. לא, זה לא מערבבים. זה מדגישים את השמחה, מעצימים את השמחה. שמחת תורה זה שמחה כל השנה, כל החיים שמחת תורה. כמה דוגמאות יש לי, וואי, לחג השבועות, שזה החג מתן תורה, היו לי כמה דוגמאות נורא צבעוניות לזה, לא ידעתי שאני אעלה את זה כאן היום, אז לא רשמתי אותם בפתק. בכל אופן, שמחת תורה זו שמחה מתמשכת. אתה יודע מה, אני אוכיח לך את זה. כתוב, ושמחת בחגיך. אז בחג סוכות צריך לשמוח. צריך לשמוח כל הזמן, או 5 דקות בבוקר זה מספיק. ואל תענה, אני אענה, אבל אני אענה עם שאלה אחרת. צריך לאכול בחג? כן, בטח, אסור לצום. צריך לאכול כל היום? לאכול עד שעל הסתות כואבות? לא. אוכלים בבוקר, וזה טוב עד הצהריים, נכון? או עד הערב. אז אותו דבר בשמחה, על הבוקר, אחרי התפילה, תן שם איזה 5 דקות שמה יחלה קטן, כזה שמחה טובה לכמה אנשים, זהו, אתה כל היום פטור מלהיות שמח? לא. מה ההוכחה? המשנה אומרת שאסור להספיד בחול המועד. למה לא מספידים בחול המועד? מסכן היה סבתא שלי, כזו אישה טובה, תן להספיד אותה. מתי שאני אספיד אותה ברבע שעה הזאת, אני אהיה עצוב, נכון? אבל אני לא אהיה עצוב כל היום, אחר כך אני אשכח את זה. שוכחים, יש הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה גדולה, קוראים לה שכחה. למה זה מתנה גדולה? כי יש לפעמים דברים עצובים. בן אדם איבד ארנק. איך הוא מצטער בארנק הזה? היה לו גם את המפתחות וגם את הכרטיס אשראי וגם את המספר הסודי וגם 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 וגם. הוא עצבני. כמה זמן? 2, 3, יום! מה אחר כך? הוא נרגע. למה הוא נרגע? הוא מצא את הארנק? לא. אז למה הוא נרגע? שכח. שוכחים, אז זה מעלה. יפה. אז אחרי שאני הספדתי את הסבתא היקרה הזאת, אני כבר לא רוצה, לא בוכה, אז למה אסור? כי אפילו 10 דקות אסור להיות עצוב בחג. זאת אומרת שצריך להיות שמח כל הזמן. לאכול, לא צריך כל הזמן. ולהיות שמח, לא, העניין הוא כזה, זה לא נכון. כשאני אוכל בבוקר, אז בבטן שלי זה נשאר. זה לא בורח ברגע. אז אותו דבר. בכל אופן, איך אני אהיה שמח כל היום? נורא פשוט. תיקח משנה ברורה, הלכות לולב, הלכות סוכה, הלכות ראש השנה, הלכות תפילין, הלכות עוד מעט יש לנו, הלכות חנוכה. אתה תהיה שמח. שנאמר, נו, רבותיי, מה כתוב על שמחה? למה אסור ללמוד תורה בתשעה באב? בגלל שהתורה משמחת, ובתשעה באב אסור להיות שמחים. מאיפה יודעים שהתורה משמחת? פיקודי השם ישרים, נו, תמשיכו, משמחי לב. אז לומדים תורה, פשוט מאוד. נכנסים לשיעורים, אוי, דרך אגב, אתה יודע, השנה היה לנו משהו שיש רק פעם ב7 שנים, מצוות הקהל. אז למה צריך להביא ילדים קטנים? הם לא מבינים מה שאומרים. המלך קורא מרחוק, הוא אפילו לא רואה. הוא רק מפריע. למה צריך להביא אותו? כדי ש... כדי שאבא שלו יבין, לך לשיעורים אפילו שאתה לא מבין אף מילה. זה לא אני, זה רבי משה פיינשטיין. על כל פנים, רבותיי, ברבבנו לכם כאן הרבה דברים ביחד, בואו נתחיל עכשיו לעשות סדר. אנחנו נמצאים היום בערב שמחת תורה. אתם יודעים שבישיבת חברון, נדמה לי שבשנה שברה סיפרתי את זה, אני מספר את זה בכל הזדמנות. בישיבת חברון, בחברון, חברון, חברון, שם לפני מאורעות תרפ"ט, שכחתי איזה מאורעות, איך קראו להם שמה, היו רוקדים בשמחת תורה, לא כמו היום, כל 3 שניות מחליפים שיר, טק לא יותר מפעם אחת. שרו שיר אחד, ברוך אלוהיכי, מה שמנגינה ליטאית היבשה הזאת, ברוך אלוהיכי, שברונו לכבוד, 3 שעות, עד כלות הכוח, בחורים רקדו, ורקדו, בכל הכוח, בכל הכוח, ברוך אלוהיכי, שברונו לכבוד, והתפרצפו עליו חזק, עשו את זה בכל הכוח, בצד בפינה היו עוגיות וקפה למי שרצה לנוח, אבל הבחורים עשו סיבובים בסיבובים בסיבובים. מתי שהוא כבר הרגיש שאין לו כוח, הוא התיישב 5 דקות להתאושש, ורק אחר כך הוא קם לקחת קפה. אבל בינתיים עברו הספרי תורה על ידו, רץ לסיבובים עוד פעם, אפילו בלי הקפה. ממש שמחה תורה אמיתית. אז אנחנו צריכים לשמוח, שמחים לבד. האמת היא, מה האמת? אני לא יודע מה האמת. מה אתה אומר?
הרב חנוך, אתה מרגש אותי כל פעם מחדש עם האסוציאציות וההקשרים והדברים המעניינים, ומביא לנו כל מיני מחשבות חדשות שלא חשבנו עליהם. זה באמת מעניין.
אתה יודע שזה מחשבות שגם אני לא חשבתי עליהם.
זה מה שהכי יפה. זה מביא אנשים לחשוב, להרגיש, כל אחד ואחד יכול להיות יצירתי, לכבוד החג הזה, לכבוד השמחה הזאת. אם דיברת על שמחת תורה, ואתה אומר בעצמך, ששמחת תורה, התורה משמחת את החג ומעצימה אותו. מה הרעיון בזה? למה באמת תורה מעצימה את השמחה הטבעית שיש לנו? ניקח דוגמה. אדם שיש לו חולשה בגוף, ונותנים לו עכשיו מנה דם. מנה דם, גילו שחסר לו דם. הוא מקבל עכשיו הרבה כוח. מרגיש טוב. אבל זה לא מספיק. הרופא אומר, תיקח גם ויטמינים. ותאכל גם. ותעשה קצת ספורט. מה קורה לו ברמה של כוח? הוא פשוט מעצים את מה שהתחלנו עם נתת לו מנה דם. נתתי לו מנה דם, ונתתי לו אחרי זה ברזל, ונתתי לו אחרי זה ויטמינים, ונתתי לו גם תרגילים לעשות. כל זה יחד העצים לו את כוח החיים שלו.
זה הכוס יין שנותנים לעבל. כתוב, תנו יין לעבל, ושחר למראה נפש. מה זה יעזור? היין יעבור, אז הוא יהיה אותו מצוב. לא, היין הביא לו שוונג, הביא לו תנופה, עכשיו הוא ירוץ כבר, זה סטארטר, יפה מאוד.
מה שנקרא, שמחת סטרטורה.
אמרת, אמרת. אז זהו, אז רבותיי, אנחנו עכשיו נמצאים בערב שמחת סטרטורה, ונעשה לכם
הפסקה. סטרטר לכל השנה זה.
וואו, בעזרת השם, בעזרת השם. אז אנחנו נעשה לכם הפסקה קטנטנה אחת, ואנחנו נחזור בעזרת השם עם כוח מחודש.
מאזינים יקרים, רק לשמוע את הרב חנוך עושה לנו כיף כל שבוע.
אני הבאתי אותך, רגע, סליחה, רגע, סליחה, אני הבאתי אותך כאן להספיד אותי.
לא, 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 רק בשביל העונג שלי, השותפות יחד. תראה, אנחנו מדברים עכשיו על שמחת תורה, על הכוח. בואו נדבר רגע על שמחת חיים. לפני שאנחנו נדבר על שמחת תורה, שמחה בכלל. מה הגדרה של שמחה? מה זה נקרא שמחה? אתה יודע, יש ביטוי של חרדים, כשאתה אומר למישהו, תשמע, בוא נקבע ליום זה וזה, אז הוא אומר, לא, יש לי שמחה. וביום ההוא יש שמחה למשפחה. אז מי שלא רגיל לשפה הזאת, לא, חושב ששמחה, משמעות שלה היא תחושה. ולא ששמחה זה איזשהו, מה שנקרא בלשון הרחוב, אירוע. יש חתונה ויש בר מצווה, יש ברית מילה ויש כל מיני דברים כאלה. שמחה משמעותה משהו שנוגע לי בחיים עצמם. ולכן, כל ה... שמחות שאנחנו מכירים הם שמחות שקורים בהתפתחות של החיים עצמם. לידה, ברית מילה, אתה עושה חלק אל הנכד, לוקח אותו למסיבת חומש, ואחרי זה הוא נכנס לכיתה א',
למסיבת
כיתה ח'.
רגע, רגע, מי שמרוויח 100,000 שקל או מיליון שקל במפעל הפיס, זה לא שמחה? זה אירוע.
זה לפעמים,
לתאונה.
זה לפעמים מביא לאירועים טרגיים אפילו. אבל אם בן אדם אומר, קיבלתי כסף, הרווחתי משהו, זה מוסיף לי לכוח החיים שלי, מצוין. אבל אם אדם שמרבה נכסים ומרבה דאגה, זה מפסיד לו את החיים. הסטטיסטיקה אומרת שאנשים שהרוויחו בפייס, במכה אחת הרבה כסף, זה לא הוסיף להם לאיכות החיים שלהם. משהו פה...
להפך.
אז משהו פה השתבש. אומר הדבר הזה שכדי לשמוח, אנחנו בסך הכל אמורים לחיות. החיים עצמם זה דבר שמח. ססים ושמחים לעשות רצון קונם, אומרים על מה?
על כוכבים.
על כוכבים ועל שמש. שרצים ברקיע, ומרוב שהם שמחים, אז הם רצים ורצים ורצים טוב להם. הם עושים את הדבר הכי יפה בעולם. הם חיים. הם פועלים במנגנון הכי מורכב והכי עדין והכי יפה והכי חזק. להיות שייך לדבר הגדול הזה, זה עצמו שמחה.
אני חושב ברצותך לרגע אחד, שאנחנו לא שמחים מספיק היום כי אנחנו לא מתבוננים. אספר לך סיפור, יהודי אחד סיפר, שהוא היה בבית חולים במחלקת אורתופדיה שיקומית. הוא היה לבקר איזה חבר, ובדיוק שם בפרוסדור, בלובי הגדול הזה, עשו שם שואו ליהודי שחמש שנים הוא שכב על כיסא גל, הוא ישב על כיסא גלגלים כי הייתה חסרה לו רגל, הלבישו לו פרוטזה, לימדו אותו ללכת, מה זה פרוטזה? מקצת מעל הירך לא היה רגל, ומשם היה קשור כל מיני רצועות, ומשם יצא משהו מברזל כזה, כמו מקל של מטטה, ובקצה של הברזל של מקל של מטטה היה כמו נעל, והוא למד ללכת על זה, ועכשיו הביאו את המשפחה שלו ואת כולם, להראות להם איך הוא הולך כמה פסיעות בלי קביים. הלך ברגליים שלו, כלומר ברגל ובפרוטזה, במקל, הוא הלך בלי ידיים, בלי להישען על כלום, הוא הלך. וכולם מחו כפיים ומחו דמעה מהעין, דמעת התרגשות. היהודי הזה שהיה שם, הוא לא היה שייך למשפחה הזאת, אבל הוא גם נעמד להסתכל ושמח ביחד עם כולם, ואחר כך הוא אומר, אני הרמתי עיניים לשמיים והתביישתי. אמרתי, ריבונו של עולם, בחיים שלי עוד לא הודיתי לך ככה על שתי הרגליים שלי, כמו שאלה מודים להוא שיש לו מקל של מטטה מתוך הירך. איך הם התרגשו? איך הם התרגשו? מדרגות, אני לא מאמין שהוא עולה עם זה. אבל איזה התרגשות. יש לי שתי רגליים, אני יכול לרוץ את המדרגות, שתיים, שתיים, לשחק כדורגל. בחיים לא הרמתי עיניים לשמיים. בקיצר, אנחנו לא שמחים כי משהו דפוק לנו בשכל. לא חושבים. תסתכל פעם על עיוור, תתחיל לסמוך שאתה רואה. תלך פעם למחלקת לב, תתחיל לסמוך שהלב שלך עולב, שהלב שלך עובד.
הרב חנוך, את הפתגם הזה שמעתי מאז שאני בישיבה, בגיל 13.
זה לא עובד.
וזה לא עובד.
אז למה? תתחיל לעבוד.
אתה יודע מה? אולי בשיטה שבה אנחנו מנסים להעביר את הרעיון הזה, תתבונן, תחשווה, תחשוב, אולי השיטה לא עובדת.
צריך לספר זה עם משהו מרגש. הסיפור המרגש עם הפרוטזה, שכנע.
זה נכון, אבל דקה אחרי זה אתה שוכח. מה יש? יש לנו משהו בחיים, הזכרת מקודם?
שכחה.
שכחה. עכשיו, מה שבאמת מפעיל לנו את הכוח של המחשבה הטבעית, הפשוטה, לסמוך עם החיים שלנו, לא נמצא בתוך הראש שלי. כי הראש שלי שוכח. אני חייב תזכורת או כוח שכלי חזק מבחוץ.
נו, אז מה ההצעה?
אין לי רעיון אחר, אלא לומר, אחרי כל הברכות שאתה אומר ברכות השחר, אל תלת עדיים, ואשר יצר, ואלוקי נשמה שנתת בי, מה אני אברך עוד פעם?
עכשיו מתחיל לרוקה הרצה למים.
לא, באמצע יש משהו, ברכות התורה.
אופה.
בלי ברכת התורה אין שכל. אנחנו נקום בבוקר, נשתה כוס קפה, נגיד אלוקים תודה רבה, וזה עובר.
שבלוני.
זה עובר, זה אפילו לא שבלוני. אין לנו דרך, יש התעוררות שכלית, אמיתית טובה, אבל בלי התעוררות מבחוץ, לשנן, ללמוד, כל פעם להתחדש מחדש, כל פעם להתפעל ולומר, וואו, אלוקים, איזה תורה חכמה נתת לי, ושים לב לרעיון. בתלמוד בבלי, יש לרב חנוך סדרה ספרים שלמה, עלין יעקב.
תגיד להם איפה משיגים את זה, וכמה זה עולה.
לא עושים
בזה, אין לי. נגמר, ברוך השם, הלווה שיהיה עוד.
ברוך השם, יהיה עוד. הרעיון הוא, שתפתח שס, גמרא תלמוד בבלי, יש שם בהתחלה דף של אותיות קטנות מאוד, שצריך סבלנות כדי לקרוא אותם. הקדמתו של רבנו ניסים גאון לתלמוד בבלי. הקדמה, יש לו ספר, באור.
אתה קראת את זה
אני
פעם?
אני קראתי את זה.
אני לא, חבל, השם ירחם עליי.
עכשיו, הספר הזה, הוא נכתב לפני 1,000 שנה. ההקדמה הזו נכתבה לפני 1,000 שנה. לפני הרמב״ם, לפני רבי סעדיה גאון, לפני חובות הלבבות. זה מהספרים הראשונים, לפני הריף, מהספרים הראשונים שחיברו אחרי הגמרא.
תקצר לנו ככה קצת מה כתוב שם.
הוא מדבר למשל על למה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, למה הוא ברא את העולם. והוא שם כותב את הרעיון שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם כדי שלא יהיה לו נהמה דקיסופה. הרעיון הזה, הידוע שכולם אומרים אותו בשל הרמח"ל, כתוב שם ברבנו ניסים גאון. אומר הקדוש ברוך הוא רצה שלאדם יהיה טוב ושלא יתבייש בכך שהשם עושה לו חסד, ולכן הוא נתן לו את האפשרות לקיים מצוות ולהרוויח בעמלו. זה רעיון שהזכיר אותו הרמח"ל לפני 350 שנה, אני פגשתי אותו לפני 1,000 שנה. מה שמדהים זה, ניגשתי לאנשים דוברי שפות אחרות, ושאלתי אותם האם אפשר היום לקרוא אנגלית מלפני 300 שנה של שייקספיר, איטלקית מלפני 300 שנה, יוונית מהתקופה של הומרוס. אף אחד בעולם שדובר את השפות הללו לא יודע לקרוא את הכתבים מלפני 300 שנה. לא יודע. צריך בשביל זה ללמוד באוניברסיטה כדי להבין. ילד היום, בן 13, תן לו לפתוח גמרא. ולפני זה, יש היום כבר בהוצאות...
רגע, ילד מבני ברק או גם ילד מתל אביב?
כל מי שיודע דובר עברית, יכול לקחת...
העברית של תל אביב היא אחרת.
בוא, לא נתחיל עכשיו. הסיפור הזה של לקחת הקדמה של רבנו ניסים גאון מלפני 1,000 שנה, התחלתי לקרוא אותה, זה לשון הקודש רגילה. אתה קורא את זה ומבין. הוא מדבר איתך...
ואף אחד לא עדכן את זה
בעברית? לא עדכנו, לא שינו, לא תרגמו, הוא כתב את זה בעברית. ואף אחד לא תרגם את זה מערבית לעברית. לא,
לשכתב התכוון.
שום דבר, זה כתוב אורגינל, כמו שזה יצא לו מהעת, ואתה קורא את זה ומתבונן ואומר, וואו, האיש הזה כתב ספר אז, ואני היום קורא את זה, ואין לי שום בעיה. בוא נמשיך על הריף. כתב לפני 900 שנה ספר, גם הוא אפשר לקרוא אותו.
והרמב״ם ורשי.
והרמב״ם, הרמב״ם הוא...
משה רבנו כתב יפה, ספר.
משה רבנו כותב ספר מלפני 3,300 שנה, אז יש ספר אחד שהוא ספר איוב, שהוא מאוד יפה, אבל הוא מליציה, מליצה מאוד מאוד גבוהה. אבל בגדול, הספרות של התנך, מלפני 3,000 שנה, 2,800 שנה, אתה יכול לקרוא, אתה יכול להבין. אם אתה אומר, שמע, בני, מוסר אביך, אבל תיטוש תורת אמך, אתה יודע על מה מדובר. אם אתה אומר, הרב חנוך, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יסגין לא יסור ממנה.
צריך לדעת דקדוק, כי חנוך הכוונה ציווי, כמו שמור קפוץ עמוד, חנוך.
חנוך.
לא יודע, לא חנוך, בגלל שזה חטף פתח, בהאח רעב.
אז לא קוראים לך הרב חנוך, אלא הרב חנוך.
נכון.
יפה, אז אתה מחנך כבר היום עשרות שנים אנשים.
על הבעיה את עצמי אני אצליח.
יפה, ואתה אומר, אבל לפי מה שאבא שלי חינך אותי, ואבא שלי היה בוגר שואה, ואבא שלי התמודד, ואבא שלי הקים בעשר אצבעות, יחד עם החברים שלו בית כנסת, מעץ, בצריף, ובבית כנסת הזה רקדו אנשים, וסמכו בשמחת תורה, אנשים שבורים ורצוצים.
מה זה סמכו? בחרו מרוב התרגשות.
ממה? הם החזיקו ביד ספר. מלפני 3,300 שנה, וזה ריגש אותם עד למצב שבו הם יכלו לבכות. מה יש לבכות מספר עתיק? מה? מה?
וואו. אני עכשיו מחזיק את הספר תורה בעזרת השם בשמחת תורה, ואזכור את המילים שלך.
אתה מחזיק דבר כזה ואתה אומר, זה מדבר אליי.
פתאום, אתה יודע, יש אנשים שבשמחת תורה צריכים וודקה, כלום, תקח את הסיפור שלך, רוקדים 3 שעות.
אבל אני רוצה להוסיף לך, אם כבר דיברנו, ואני זוכר את הסיפורים שלך על אבא שלך, ששמעתי אותם בזמנו, היה לשפת אמת, הרבי מגור הגדול, הקדוש, היה לו בן שקראו לו הרבי אברהם מרדכי, שהוא היה אדמור האמרי אמת, והיה לו עוד בן שקראו לו רבי מנדלה, שהיה גר בעיר פביאניץ. פביאניץ היום נמצאת בפולין. הרשעים הגרמנים לקחו אותו לטרבלינקה, למחנה השמדה. ובדרך הריצו אותו עם כמה מאות יהודים, בדרך על הקרונות, בדרך, והריצו אותו דרך יערות ודרך בוץ, והוא הולך עם זקן הדור ויהודים אחריו, והוא לוקח אותם כמנהיג, ואומר להם, רבותיי, אנחנו עכשיו הולכים לזכות בעקדת יצחק. כל אחד ואחד מאיתנו שיכוון, הולכים לקדש שם שמיים עם כוונה אמיתית לעשות את רצון השם. אנחנו אפילו, קשה לנו לדמיין דבר כזה, אבל אנשים ברגעים של אמת כך חושבים. הגרמני התפוצץ לראות כך את הצדיק הזה רץ עם כל החסידים שלו איתו יחד, והוא זרק לו חבילה לפני הרגליים. חבילה. היהודי הזה הצדיק, הבן של השפת אמת, מתכופף, והוא מגלה בתוך החבילה תינוק. הגרמני רצה לצחוק עליו, על הרבי, ואומר לו, מה אתה רץ? הנה, אני מרסק לך תינוקות לרגליים. הרבי הרים את הצרור הזה, החזיק אותו ביד, ואמר ליהודים האלה, מה רוצה הגרמני מאיתנו? הוא לא רוצה להשמיד אותנו, כי אנחנו מאיימים עליו פיזית. הוא שונא תינוקות. הוא שונא תינוקות. מה יש לתינוק נגדו? הוא אומר, אני אמרתי הבוקר, אלוקיי, נשמה שנתת בי תאורה. אין הבדל בין נשמה תאורה שלי לנשמה תאורה של תינוק. ואני עכשיו רוצה לומר לכם, אני מרים את התינוק הזה כמו ספר תורה לשמיים, ואומר לכם יהודים, את הספר תורה שבתוכנו הם רוצים להשמיד, ואת זה אנחנו לא ניתן לו. ואנחנו נשאר עד הרגע האחרון עם הספר תורה שנמצא לנו בלב. שמעתי את הסיפור הזה, קראתי אותו כשהייתי ילד, בילדותנו שנה שישית. היה כזה ספר שיצא בשנת תשט"ז, עוד למדנו בזה בבית ספר.
אלחנן סמט כתב אותו.
כתב אותו אז. ונזכרתי בסיפור שסיפר לי דוד שלי, רב עיר טייטלבום, גם הוא כבר לא בין החיים היום. הוא סיפר לי שאחרי שהם יצאו מברגן בלזן, והגיעו לעיירה שלהם חזרה.
יום משהו, אל תשכח.
לא, אני רק מספר את
הספר תורה.
את הספר תורה שבדבר, לא את הצער. הרגש שלנו אחרי הכל, אנחנו יהודים. הרגש הזה, הוא מספר לי שהם ניצלו, ולא נשארו ילדים בכל הסביבה. הם באו עם סבתא שלי עם 7 ילדים, היה נס, שבעה ילדים חזרו. הוא אומר שהם הגיעו לשם, הלכו ברחוב, והחיילים האמריקאים האנגלים ששחררו אותם, ראו אותם ברחוב והרימו אותם, אומר לי, כמו ספר תורה, החיילים האנגלים והאמריקאים, ואמרו, נשארו ילדים. זה אותה תחושה בעצם, אותה התחושה שיש, אני רואה ילד, החייל היהודי האנגלי או האמריקאי התרגש לראות ילד שניצל, אומר נשאר ספר תורה. כאשר אני רואה אנשים מחבקים ספרים, מנשקים ספרים כאילו שזה בן משפחה שלהם, ואנשים כל יום רואים את הספר התורה יוצא מהאריסה שלו בארון הקודש, מחבקים אותו, מנשקים אותו, מלטפים אותו, מה הוא דבר חי? ראית פעם ספר שמתחיל לבכות או לבקש אוכל? הוא דבר חי, כן, יש שם אותיות עם נשמה, אתה רוקד עם דבר חי. וכאשר אתה רוקד עם דבר חי, אל תשאל אותי מה שמח בזה. זה שמח.
בקיצור, הכל בראש, הכל בראש. בוא נעשה להפסקה קטנה, מגיעה לציבור, אבל יש לי על הכל בראש בעזרת השם. תשמע סיפור, אתה תראה מה זה נקרא באמת לשמוח. מעשה שהיה ככה היה, סיפור היה לפני 50 שנה. לפני 50 שנה היה באיזשהו בית כנסת קטן באמריקה. אולי צריך להקדים הקדמה שאצל האשכנזים בחוץ לארץ ברכת כהנים יש רק בחגים במוסף, כלומר אין הרבה פעמים. ממילא זה מאורע מרגש, אולי משהו כמו ברכת החמה, עוד מברכים אותנו, ברכת החמה רק מציצה, היא לא מברכת. וכאן הכהנים השתלשלות של ברכה מהשמיים, אדם שהוא לא עלינו חס ושלום חילוני, פותח תחנות שלו בשבת. בשמחת, בחגים הוא היה סוגר, הולך לבית הכנסת לשמוע ברכת כהנים. יש מישהו חולה לו עלינו בבית, לא ממש גוסס, אבל חולה. הילדים לקחו אותו בכתפיים, הביאו אותו לבית הכנסת לברכת כהנים. זה ברכה חשובה. הרב של בית הכנסת לפני 50 שנה, שם לב בברכת כהנים, אתם יודעים, כולם עוצמים את העיניים. אף אחד לא מסתכל. יש לזה אפילו בדיחה, אתה יודע? מה עכשיו מתאים להגיד בדיחות? כן, קטנה אחת. שואלים ילד, זה לא נכון, אבל סתם, כי לא מסתכלים. אז שואלים ילד, תגיד לי, אם מישהו מסתכל על כהנים פעם אחת, הוא נהיה עיוור בעין אחת. מסתכל פעם שנייה, נהיה עיוור בעין השנייה. מה יקרה לו כשהוא יסתכל פעם שלישית? ואז ילד מתחיל לחשוב, הוא ימות, הוא ישבור את הרגליים, ישבור זה. אבל זה לא נכון, אם הוא כבר נהיה עיוור בשתי העיניים, הוא לא יראה פעם שלישית. אז זהו. אז לא חשוב, בכל אופן, לא מסתכלים, לא נהיים עיוורים, אבל לא מסתכלים. אז אנחנו כן לפעמים, אני יודע מה, הילדים אוהבים להציץ, אבל שמה כשזה פעם בשנה באמת עוצמים את העיניים, שמים את התלית עמוק 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 על הראש. ובכל אופן הרב מהזווית שם לב שאחד מהיהודים המתפללים בבית הכנסת יוצא החוצה מברכת כהנים. איך שנגמר ברכת כהנים הוא חזר. הרב לימד עליו זכות, כאבה לו הבטן, חטף משהו שמה. אבל הוא החליט לשים עין, הגיע החג הבא, הרב מסתכל, כן, הוא יצא מברכת כהנים. זה לא יכול להיות. חיכה לפעם השלישית, אחרי שגם פעם השלישית הרב ראה בוודאות האיש יוצא לפני שהכהנים מתחילים לברך וחוזר כשהם גומרים את הברכה, הוא החליט לשאול אותו. אבל אי אפשר לתפוס שם הבן אדם באוזן, ינקלה, תגיד לי, מה הסיפור איתך? אז עושים את זה בסבבה כזה. איך הוא עשה את זה? קאבז יום חול אחד אחרי תפילת שחרית של יום חול, תפח לו על השכם, ושאל אותו, אולי כבוד ינקל, אתה רוצה להגיע אליי פעם לסעודת שבת, אשתי תשמח להכיר את אשתך, סעודת שבת אתה מוזמן אליי. וואו, ינקל, שמח, מה זה באמת להיות אצל הרב? רץ הביתה, סיפר לאשתו שאנחנו מוזמנים להתארח אצל הרב, הרבנית תשמח להכיר אותך. שניהם רצו לחנות בגדים, קנו בגדים חדשים מכף רגל עד ראש, כאילו הולכים להרס שם עכשיו את הנכדה הבכורה שלהם. מתרגשים, הרב מזמין אותנו. והרב עשה שיעורי בית, מה ינקלה אוהב, איזה מאכלים, איזה פה, איזה שמה. והייתה אווירה נהדרת, אחרי התפילה הלכו ביחד הביתה, והאישה של ינקלה כבר חיכתה בחוץ אחרי התפילה. והלכו והיה שם שירי שבת ודרשות ואווירה נעימה, מה זה היה שם ממש טוב. והרב דאג קצת ככה לכל מיני אלכוהולים כאלה, בין הדגים לבשר ויסקי, בין המרק לבשר וודקה, וכאן זה, וזה טיטם, זה יין שהבן שלי שלח לי, וזה טיטם, וזה פה ושם, בקיצור בירבב אותו קצת. אחרי שהמצב רוח היה טוב, האווירה הייתה נהדרת, אז הרב שואל אותו, תגיד לי רב ינקל, יש לך משהו נגד ברכת כהנים? ואז רב ינקל השפיל את העיניים, ואמר הרב, קשה לי לדבר על זה, אני נורא מתרגש, אבל הרב, אני אגיד לך, אני הייתי בברכת כהנים בתוך בית המקדש, בתוך בית המקדש בברכת כהנים הרב, אני הייתי שם, אני מפחד לאבד את זה. אני לא רוצה לראות ברכת כהנים אחרת. רק בבית המקדש אני רואה. והרב מסתכל עליו, נפל על הירח, זה אשמתי, אני הבאתי לו ויסקי, וודקה, ערק, נו, זה פלא שום ברבב את המוח. אתה? בבית המקדש? מה קרה לך, רב ינקל? אומר הרב, תשמע, אומר ינקל, אתה יודע, הרב, לפני 30 שנה היה אושוויץ, נכון? אז היה 30, היום זה כבר 80. אני הייתי באושוויץ. היה לנו שם מפקד של המחנה של הצריף שלנו, בכל צריף היו 500 אנשים. שישה אנשים בכל דרגש, שלוש קומות, מסביב הקירות 500 אנשים, היינו כאלה 10 צריפים, 5,000 אנשים במחנה. והמפקד על המחנה שלנו היה רשע מרושע, העיר אותנו ב-5 בבוקר, ב-10 בלילה כשחזרנו, ב-9 בלילה כשחזרנו לאכול, עוד שעתיים הוא שיגע אותנו. לזה הוא הרביץ, ולזה הוא עיקה, וזה הוא נתן עונש, וזה הוא בדק עם הסמיכה היא ישרה בדיוק עם הקרשים, והוא עם הכלב שלו הסתובב שם, עשה לנו צרות, כיללנו אותו כל היום בכל הלילה, ב-12 בלילה, 11 וחצי בלילה הוא כבר הלך, כי בת האור הלך. ואז השכן שלי מושך אותי בפיג'מה, רב ינקל, היום זה ליל סדר. אני הצלחתי לגנוב מהמטבח של אמך שימם וזכרם קצת גרעינים של חיטה, טחנתי אותם, הרבבתי אותם ממים, שרפתי עשבים, ועשיתי משהו שהוא לא כל כך דומה למצא, אבל זה קשר לפסח. זה קשר לפסח, זה הלך מהר. בוא, אין כזית אחד אפילו לא, אבל נשאב, נאכל מזה קצת, אתה יודע קצת אגדה של פסח, אני זוכר קצת, נעשה אגדה של פסח. נורא התרגשתי, ככה מספר הינקל הזה לרב, ישבנו שנינו על הרצפה, ובאמת לא היה כלום, הגדה של פסח שנינו לא זכרנו, על מצא הייתה כזו קטנה, מרור, כמה מרור היה שם בשביל מיליון שנים, לא היה כלום. ואנחנו התחלנו להגיד בשקט, ואיש אחד התעורר, ועוד איש אחד התעורר, 40 אנשים ישבנו מסביב המצא הקטנה הזאת, שאפילו כזית אחד לא היה בה. ולאט לאט שכחנו איפה אנחנו נמצאים, התחילו לשיר, ולשיר יותר בכל ויותר בכל. הרב, אנחנו שרנו יותר בהתרגשות ממה ששרנו בשנה שעברה בבית שלנו. באמת, שכחנו איפה אנחנו נמצאים. ופתאום הגרמני שמע שיש רעש, נכנס, הדליק את האור, ראה יהודים יושבים על הרצפה ועושים איזה טקס דתי. הוציא את האקדח, מי אחראי על ההתארגנות הזאת? אז היהודי הזה, הוא כנראה היה רב באיזשהו מקום, קם ואומר אני. היהודי כיוון אליו את האקדח, רצה להרוג אותו, אחר כך אומר לא, 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 זה הצגה יותר מדי גדולה, יותר חשובה בשביל לבזבז אותה סתם. מחר בבוקר אתם לא הולכים לעבודה, כל עשרת הצריפים, 5,000 אנשים עומדים במרכז, ואנחנו עושים לו משפט פומבי, לרשע, לפושע הזה שעשה כאן התקהלות דתית. כך היה. היינו 5,000 אנשים, והוא עמד על בימה, מעליו השתלשל חבל, והוא היה צריך להקריא את הפסק דין, והוא היה צריך להתוודות, כל התקסים של אמך שימם וזכרם. ואז הוא אמר, היהודי הזה אמר למפקד הראשי של כל המחנה, הוא אומר, תשמע אדוני, המפקד הראשי של כל המחנה אמר לו, ככה בציניות כזו, בסתניות כזאת, אתה יודע שאצלנו מקובל בקשה האחרונה לפני המוות. מה אתה יהודי, אני יודע איך שהוא אמר לו שם איזה מילת גנאי, מה אתה מבקש? הוא לא התבלבל. והוא התחיל להסביר לו, רצה בצורה כזו שהוא ישתכנע להסכים. והוא אמר, כמו שאצלכם יש כמרים, כומר, גם אצלנו יש כמרים, כהן. אני כהן, אני כומר. אני רוצה לתת לכל העם כוח שימשיכו לעבוד אתכם טוב. מצחן בעיניו, טוב, תברך אותם, תן להם את הכוח הזה. ואז היהודי הזה נעמד ועשה ברכת כהנים, בלי תלית. זה היה פסח, יום ראשון של פסח, ברכת כהנים. הרב, אנחנו היינו שם 5,000 אנשים כבר עשויים מברזל, מזמן, מזמן התייבשו לנו הדמעות. כלום! אפשר היה לחתוך למישהו יד, רגל, אוזן, אף, הוא לא היה בוכה. עמדנו שם 5,000 אנשים וכולנו, כולנו בכינו כמו ילדים קטנים. בכינו. כל הגרמנים שעמדו מסביב היו עמומים, לא ראו כזה דבר בחיים שלהם, הם היו שתקו. והאיש הזה בירך, לאט, בקול, ברור, מילה במילה, וכולנו עמדנו דום, ודמעות זלגו לנו מהעיניים. זהו, אחר כך עם מחשימם וזכרם עוד ישלמו על מה שהם עשו. הרב, את הברכת כהנים הזו אני לא רוצה להפסיד. יכול להיות שאני לא עושה נכון, לא שאלתי רב אם זה נכון לצאת מהברכת כהנים, אבל אני אנוס. הברכת כהנים הזו שהייתה שם באושוויץ, לא מה שם הזיכרון שלי כל הזמן. אני מפחד. כלפי מה הדברים אמורים? האם באמת הוא היה, הוא סיפר, הייתי בבית המקדש אני הייתי. הייתי בגן עדן בחמש דקות האלה. הוא היה בבית המקדש? הוא היה בגן עדן, הוא היה בעומק הגייני גיינום הוא היה, איזה גן עדן? הגן עדן הוא בראש, בראש שלו היה הגן עדן, אם הגן עדן הוא בראש, אז הוא בגן עדן, אז הוא בגן עדן. אם אתם רוצים אני אביא לכם עוד דוגמה, זה כבר קשור לפרשת השבוע של שבוע הבא. קחו בן אדם, תכניסו אותו לתוך חדר קטן, עם חיות, הרבה, הרבה זאבים וסוסים וחתולים ונמרים ולטאות, נכנסות מהמכנסיים, יוצאות מהחולצה וטווסים וציפורים למעלה ורעש וצעקות, והחדר הזה הוא קטן וחשוך, בלי חלונות, לא מעוברר. וצפוף, צפוף, הוא דורך על הזאב, הנמר דורך עליו, וזה נושך אותו, והוא נושך, ותח מכה בראש מכאן, בקיצור, בית משוגעים, וצרחות עד השמיים. רק תחשבו על הצרחות של הטווסים, וזה לא הצווחות היחידות. הבן אדם אחרי 5 דקות משתגע. משתגע! ומי שישים שם 3 ימים, מוצאים אותו באלונקה בחברה קדישה. אבל נוח היה בכזה בית משוגעים שנה שלמה. שנה שלמה, בלי אור ובלי חלונות, כלום! למה הוא לא השתגע? התשובה היא פשוטה. תראה מה יש בחוץ. בחוץ יש גיהינום. בחוץ יש מים רותחים עם גופרית. כשבחוץ גיהינום, אז פתאום התיבה הזאת היא הופכת להיות גן עדן. זאת אומרת שגן עדן וגיהינום זה לא נמדד עם שום דבר, אלא מה יש לנו בתוך הראש. מה יש לנו בתוך הראש. כשאנחנו נחזיק ספר תורה ונזכור דבר אחד. נזכור דבר אחד, אבל חשוב רבותיי. כשאני הייתי ילד קטן, אז בשמחת תורה חזרתי מהגן, והבאתי כזה משהו כמו קופסת גפרורים, שמו לה 2 מקלות מלמעלה, 2 מקלות מלמטה, אז נראה כמו ספר תורה של אשכנזים, וחתיכת נייר כזה, והיה כתוב עליו מגן דוד או משהו, תורת קימי ציון, ושמו את זה על צלחת חד פעמית, עוד לא היו צלחות חד פעמית, אחת חד קרטון, ואני אמרתי שהבאתי תורה, ואמא שלי, וואי איזה מותק, איזה תורה יפה. אותו דבר בסוכות, הבאנו כזה מין, עוד פעם, זה קופסת סיגריות או קופסת נעליים עם אסבים מלמעלה, הבאנו סוכה. במתן תורה, הבאנו הר סיני עם כמה קרניים בצבע אדום, זה השם, זה האש. וואו, מתן תורה. אנחנו התרגלנו רבותיי שהכל זה בכאילו, בכאילו. החומש זה בכאילו והתורה זה בכאילו, הכל זה, לא, לא רבותיי. כשאנחנו מחזיקים ספר תורה בידיים, זה ספר התורה שמשה רבנו נתן לבני ישראל, ועותק אחד כזה הוא השאיר בבית המקדש. זה בדיוק. בעל התניה פעם אמר לבן שלו, אם היה כאן במרחק מהעיר שלנו קריאת ים סוף, הים נבקע ושתי חומות של מים משני הצדדים, היית הולך לראות? אז הוא אומר, בטח, אפילו אם זה מרחק 3 ימים הייתי הולך, ככה אמר לו הבן. אז הוא אמר לו, אתה לא צריך ללכת לאף מקום, חייב אדם לראות עצמו כאילו יצא ממצרים, תעצום את העיניים, תדמיין את זה חזק, המוסרניקס קוראים לזה כוח הציור, דמיון, תחשוב חזק. ודרך אגב, בשולחן אורך כתוב שמי שמדמיין כל יום את יציאת מצרים, ואחר כך אומר אז יושיר, אז נמחלים לו כל אבונותיו, תדמיין. אז אם אפשר לדמיין את יציאת מצרים, למה אי אפשר לדמיין את מתן תורה? משה רבנו עם ספר תורה הזה, שאני מחזיק עכשיו ביד. זה לא כמו וזה לא בכאילו. אם אנחנו רק נבין את זה רבותיי, צריך להיזהר שבית הכנסת לא יהיה לו תקרה נמוכה, כי נקפוץ מדי חזק ונקבל מכה בראש מהתקרה מרוב שמחה. צריך רק להתבונן, רק להתבונן. רק מה אתה אמרת? מקודם שוכחים. מה נעשה? אבל שכחה זה, אני קראתי פעם ששכחה זה מתנה, שכחה זה לא עונש. אז צריך להתמודד. אז מה נשאר לנו רבותיי? לסמוח. לא צריך חומרים כימיים, ערק, ויסקי, וודקה, אני יודע מה לעשות בשביל לסמוח. נכון, זה נותן קצת עוד טיפה אנרגיה. אבל השמחה צריכה לפרוץ מהבתוכו שלה בתוכו.
התורה שקיבלנו אותה ושאנחנו שמחים איתה, היא הרבה, בשמחת תורה היא הרבה עסוקה לקרב את הילדים אליה. יש לנו אפילו עלייה מיוחדת לתורה, כל הנערים, כל הילדים נאספים, ואומרים המלאך הגאול אותי מכל רע, כך בכל אופן מנהג האשכנזים, ועושים עליהם תלית מלמעלה כמו חופה. יש חוויה עצומה לילדים בשמחת תורה. אם תשאל ילד, מה אתה זוכר מהחיים שלך בחוויות של בית כנסת, החוויה החזקה הראשונה זה שמחת תורה.
אתה יודע, כן, גם בעקהל צריך להביא את הילדים, וזה השנה.
יפה, זאת אומרת, ילד חווה מאוד חזק את שמחת תורה. לא צריך לפתות אותו שיבוא לבית כנסת עם פרסים או עם הבטחות, שום דבר. לא לבוא לשמחת תורה זה עונש. לבוא לשמחת תורה זה פשוט חוויה לילדים, והיא יותר חוויה לפעמים מאשר למבוגרים. מה הילד חווה בשמחת תורה? הוא חווה את החוויה של המבוגרים. אין לו הנגשה ישירה לספר תורה. הוא רואה איך שאבא מתרגש, הוא רואה איך שהדודים מתרגשים, הוא רואה איך שסבא מתרגש, ועל ידי כך גם הוא חווה משהו בחוויה שלו כילד. האם באמת ילד מבין מה כתוב בתורה, מי בראשית ברא אלוקים עד לעיני כל ישראל?
איך ילד יבין אם אני לא מבין?
אז אם ככה, אז מה הילדים שמחים בשמחת תורה, ולמה אנחנו כל כך מרגשים אותם, נותנים להם ממתקים, וזורקים עליהם סוכריות, ומלמדים אותם לעלות לתורה, כל ילד עולה לתורה, ומברך, ומתרגש, והוא לוקח את הטלית של אבא שלו, ומרגיש מחובק על ידי הטלית הזו, ועולה לתורה. יש כאן מחשבות פשוט להסתכל, ולהסתכל, ולחשוב על זה.
אני חושב שילד הוא שמח בגלל שהנשמה שלו היא תאורה. אז זה מתחבר לו לבד. כי אני ראיתי פעם כתוב, לא בלי קשר לזה, שככל שנשמה יותר עובדים על שמירת שבת, אז יש יותר נשמה יתרה, ויותר מרגישים אותה ויותר שמחים. אז מה שנכון בזה, נכון גם בילדים. ילדים זה טבעי, זה אמיתי, הוא שמח, הוא שמח בדברים האמיתיים.
ילד מתחבר לתורה כי זה אמיתי, זה מתחבר אליו.
נכון.
מה עם הילד שבתוכנו? גם לנו יש בפנים, למבוגרים.
אז הילד שבתוכנו מתחבר באמת.
יפה. אז כששאלנו מקודם, מה יש לי לשמוח? למה זה לא תוספת שמחה? למה זה לא מערבבים שמחה בשמחה? שמחת החיים שלנו כיהודים היא קשורה לשמחת התורה. מה שאתה רואה בשמחת התורה, אתה רואה אנשים, אבא, בן, נכד, אחיין, חברים, כולם שמחים עם דבר אחד. זה מדהים לראות את זה. אין פה שום דבר פיזי. מה יש משותף בין אדם מבוגר לילד קטן? מרכיבים אותו על הכתפיים, שמחים איתו יחד. יש כאן משהו שהוא באמת אומר לך, דרשני. החוויה הגדולה של ילד להיכנס לתלמוד תורה, ללמוד תורה. החוויה הגדולה של ילד להיכנס לישיבה. החוויה הגדולה של הורים להביא את הילד שלהם לשמחת תורה.
לחופה ולמעשים טובים.
יפה, ופה המקום דווקא לחשוב על הרבה הרבה הורים שעדיין לא הורים, ומחכים כבר שנה ושנתיים ושלוש, שגם להם יהיה את הזכות להביא ילד לבית כנסת, ובואו דווקא ביום הזה נחשוב עליהם, שגם להם יהיה את היכולת ואת הזכות לבוא עם תינוק, לבוא עם ילד, לבוא עם מתבגר, לרקוד איתו בשמחת תורה, ולהרגיש את האכפתיות שיש לאבא כזה שאין לו ילד להרכיב אותו על הכתפיים.
או בגלל שהוא לא מצא שידוך, או בגלל שהקדוש ברוך הוא עוד לא בירך אותו בפרי בטן. אבל כן, את כולם באמת, וואי וואי וואי, רבותיי.
שמחת אתה... תורה זה אומר שיהיה אכפת לי מסביב, לחבק את מי שאפשר לחבק, לאהוב את מי שאפשר לאהוב, ומי שקשה לו, להיות איתו לידו, לפעמים אפילו בשתיקה.
שאלו את רבי חזקאל לוינשטיין פעם, איך שמחים, לא דיבר על שמחת תורה, דיבר על חג, על כל החול המועד, איך שמחים בחול המועד? אז הוא אמר, תעשה טובות לאחרים. תעשה טובות לאחרים, אתה תשמח, זה ישמח אותך.
אולי על זה נדבר עכשיו מיד אחרי החדשות.
אז כן, אנחנו עכשיו נעצור, לא יודע מה שיש להם פה חדשות, או מוזיקה, או הפסקה, או פרסומות, אינני יודע מה, אבל מה שיהיה, ואנחנו נחזור אליכם בחזרה, לעוד שעה של עונג, נחת רוח, ושמחת בחגיך.
שמחה של תורה עם הרב חנוך גבארד.
מאזינים יקרים, אנחנו כבר בשעה השנייה של עונג יום טוב, איתי ועם ידידי היקר אהוב כל המאזינים, רבי אברהם ויינברג שליטה, כמו שאמרתי בהם קטע הקודם. מי שרוצה לראות, לשמוע, יש בחוכמה לנפשך. בחוכמה לנפשך יש כזה מין מדפדפים שם, לא יודע איפה, אני חלש בדברים האלה. אז אפשר שם למצוא, יש איזה אתר שקוראים לו חוכמה לנפשך. שם יש כל שבוע רעיון מתוק, מתוק, מתוק מדבש, מידידי רבי אברהם ויינברג. ואנחנו פה עכשיו אוחזים בערב שמחת תורה. אנחנו עכשיו צריכים למלות מצברים, כדי שמחר נוכל לרקוד, ולרקוד, 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 ולרקוד. צריך להתחבר לזה. צריך להתחבר, אני רוצה לספר סיפור. אתה רוצה לשמוע סיפור חמוד אחד? ההתחלה היא אמיתית, וההמשך הוא הדמגוגיה שלי, כמו תמיד. ההתחלה היא כזו. בישיבה של חתם סופר, שמו מאוד דגש חזק על תפילה, תפילה איטית, תפילה מרגשת, תפילה חזקה, וגולת הכותרת, הפסגה של התפילות הייתה בבוקר של חג השבועות. אחרי ששם למדו תורה כל הלילה, או שאמרו תיקון, כל אחד לפי המסורת שלו, תפילת שחרית בבוקר הייתה אש להבה, גופרית, משהו... אש ממש. למשל, את אהבה רבה, קטע קטן, אהבה רבה, מה שאהבת עולם, לפני קריאת שמה, אחרי יוצר המאורות, אמרו שעה שלמה. ויש אומרים שעתיים. זה לא שאמרו כל מילה 10 פעמים, אלא צעקו את זה עוד פעם ועוד פעם, כמו שאמרתי מקודם שבישיבת חברון, שרו 3 שעות, ברוך אלוהיכנו שבראנו לכבודו. אז פה שרו שעה שלמה, ותן בליבנו בינה להבין, בינה, בינה להבין, להבין, צעקו את זה, כל כך צעקו את זה חזק, כל כך התפללו חזק, שאחרי שחרית הייתה הפסקה, כדי ללכת לאכול עוגת גבינה, חג השבועות, אף אחד לא הלך. כולם ישבו שפוכים על הכיסאות, 15-20 דקות לנוח מהשחרית הסוחטת הזו. 3 שעות תפילת שחרית, ויש אומרים 4. כנראה שזה הצעירים, המבוגרים, אני לא יודע. בכל אופן, חלק מהתלמידים זוכרים 3, אולי אחרי 40 שנה היה 4, או להפך, בתחלה היה 4, אחר כך נהיה 3. על כל פנים, עד כאן הסיפור עובדה, כמו שתלמידים מספרים. בספרים שהם חיברו, הם כותבים בהקדמה, איך היה בישיבה. מפה אני מתחיל עם דמגוגיה שלי. אחד השכנים שלה, בפרנקפורט, של הישיבה שמה, עשה איזה שמחה משפחתית, אני יודע, נגיד ברית לנכד. הביא, הזמין, 2 גיסים שלו מעיר אחרת. והם מסתובבים פה, שמה, מחפשים איפה יש כאן איזה תפילת שחרית. אמרו לה, כאן ממול. הולכים. מגיעים שמה, באמת בחורים מגיעים, שעה 7 מתחילה התפילה, איזה יופי, מגיעים. פתאום מגיעים לאהבה רבה. בחצי דקה אומרים אותה, לא? 3/4 דקה. דקה, 2, 5, 10. בואי נהיה משוגעים, מה קרה להם פה? אחרי 15 הוא השתגע, קם, הלך, חיפש בית הכנסת אחר. החבר שלו, הגיס השני, גם הוא היה שם, בצד השני של בית הכנסת. והוא שמע את כולם מתלהבים באהבה רבה, התלהב איתם ביחד, נתפס. מצחן בעיניו, וואו, צועקים, הוא צועק איתם ביחד, צועקים יותר חזק, הוא צועק בכל הכוח, הוא לא רגיל לזה. זה פעם ראשונה, הוא נחשף לכזו התרגשות. בקיצור, שניהם גמרו את התפילה, הגיעו הביתה ב-12. האחד מספר, תגיד, בואי נה, המשוגעים האלה שאני הגעתי להם היום, אני בחיים שלי, הכף הרגלי לא תדרוך שמה. והשני הולך לאשתו ואומר לה, תשמעי, את רוצה פסח אצל ההורים שלך, אין בעיה. סוכות אצל ההורים שלך, אין בעיה. ראש השנה יום כיפור, אין בעיה. חג השבועות פה כל שנה. אני לא הולך לאף מקום אחר. איזה יופי, איזה תפילה, איזה אש. רבותיי, שני אנשים היו באותו מקום. באותו מקום, ראו בדיוק אותה תמונה. איך אחד התלהב והשני... מתחברים, מתחברים, איך אמרתי מקודם בסיפור עם אושוויץ, הכל בראש. אם הוא היה שם בליל סדר, בגיהינום, או בגן עדן, זה לא שאלה איפה היה פיזית, השאלה איפה נמצא הכוונת של השכל. אם הכוונת שלנו בשכל היא לתפוס את הספר תורה, להשתגע, להשתגע עליה, כך כתוב באור החיים הקדוש, אלמלמי יהיו משתגעים, אני אגיד להם שיכניס את השיר הזה. אני צריך לרשום, אני אשכח, אני שוכח על פית השנייה. משתגעין. רשמתי. אז מה אנחנו צריכים עכשיו? שמחת תורה, תגיד לי, באמת איך אנחנו עושים שמחה כזו ושתתחבר, ושהאש לא תחבא?
קח דוגמה. אתה הולך היום ל... אתה יודע מה? דיברנו על חתונה. מגיע לחתונה, עומד בחוץ, והיום החלונות עשויים טוב. המוזיקה לא יוצאת. עושים זה 2 שכבות כאלה, באמת,
וקום באמצע.
באמצע, אתה פשוט לא שומע את המוזיקה בחוץ. ועומד בככה ומסתכל ורואה קבוצה של צעירים עם חליפות ועניבות, או קפיטה של חסידים, או אינני יודע מה, אבל נראים באמת מכובדים, אנשים עושים שיעור התעמלות סביב איזשהו אדם זקן, והם קופצים סביבו, וזה נראה לך שיעור התעמלות. אתה פשוט לא מבין מה הולך פה. קופצים וקופצים 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 ועושים סיבובים ועושים שורות וכך, מה יש פה? ברגע שתפתח את הדלת ותשמע את המוזיקה, אתה גם כן תצטרף.
אתה יודע שהרמב״ם אומר שלא נתנו שמחת בית השואבה רק לזקנים ונכבדים, כי הצעירים היו משתגעים, משהו כזה, שמנירים פה משתגעים, לא זוכר זה לשון שם משהו כזה.
הרעיון הוא, כדי להיכנס לחוויה עצמה, אני צריך להקשיב למוזיקה שלה. לכל שמחה יש את המקצב שלה.
טעמו וראו כי טוב השם.
אם אני מקשיב לשמחה שיש בפנים באמת, נכנסתי לקטע, אני שם. ואם לא, זה באמת יחזור להיות שיעור בהתעמלות. גם שמחת תורה יכולה להיות אצל אנשים מסוימים, שיעור בהתעמלות, זה משעמם, זה
למה?
מכביד.
למה? שעה שלמה לרוץ, להוציא אנרגיה.
יפה, זה... אבל אם אתה לא מתחבר למנגינה שבפנים, אם הספר לא מדבר אליך, אז זה באמת עינוי. באותו, מה שהזכרת מקודם, אותו דבר יכול להיות חוויית שמיים, ואותו דבר יכול להיות סתם. גם הילדים שלנו רואים את הפנים של האדם ששמח, הם שמחים איתו, ואם זה מתחיל לשעמם אותו, הם משתעממים איתו. תלוי עכשיו איך אנחנו לוקחים את הסיפור הזה. כך דוגמה. כתוב ברמב״ם שמי שקורא לאנשים לאכול איתו יחד בשמחת החג, הוא לא אוכל לבד עם עצמו ועם, אתה יודע, אשתו והחבר'ה שלו בקטנה. ממש יושב, מזמין, בוא תבוא אצלי, תאכל אצלי, שיהיה לך באמת אווירה טובה. הוא עושה שמחת חג, ואם לא, הוא קורא לזה שמחת
קריסו.
שמחת קריסו, וזה קצת מעליב. להגיד מה, זה שמחה של הבטן, מה הוא מתכוון הרמב״ם?
כל פרה יש לה שמחת קרס.
כן, זה נכון, אבל למה להעליב? הוא לא מדבר בשביל להעליב, הוא מתכוון להגיד לך משהו בהגדרה. ההבדל בין שמחת הקרס לשמחה אמיתית, שמחה אמיתית היא שמחת הלב. הפעם הראשונה שיש בתורה על שמחת הלב, זה כאשר הקדוש ברוך הוא מבטיח למשה רבינו, שאהרון, אחיו, שהיה הרבי הגדול של מצרים, יצא ורעך ושמח בליבו. יצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. הלב, כשהוא שמח, זה כמו... הלב הוא איבר קטן בגוף, אבל הוא משפיע ונותן כוח לכל האיברים. ללב יש המון כוח. לב אנושי יכול למלא דם, במשך 70 שנה, לשאוב ולהוציא ולהעביר, בגודל שמגרד שחקים. יש לו המון המון כוח. ללב יש המון כוח. הלב יכול להשפיע לא רק לאדם עצמו, אלא גם לסביבה שלו. אומרים שלבן אדם הזה יש לו לב טוב, הבן אדם הזה יש לו לב שמקרין שמחה, מקרין חיים. החיוניות שנובעת מהלב, עוברת גם לאנשים אחרים. הבטן, תחושות הבטן שלי אפילו,
זה אישי שלך בלבד, וזה בוז כזה, בוא נע, זה תחושות בטן, כאילו זה שטויות וזה לא אמיתי.
תחושות לב זה משהו שיכול לעבור לשני.
וואו.
תחושות בטן זה משהו אישי בין לבין עצמי.
רחשי לב, רחשי בטן. רחשי,
כן, אז זה ההבדל הגדול. אומר הרמב״ם, אדם ששמח רק עם החבר שלו בקטנה, זה שמחת בטן. כלומר...
שמחה
זה...
של פרות.
שמחה אישית מאוד, אגוצנטרית מאוד, קטנה מאוד, היא עם עצמך. אפשר גם כן להיות בשמחת תורה, ולהרגיש שזה לא מדבר אליי. לא מתחבר לזה, אני לא יודע, זה לא...
אתה יודע מה, תשכנע אותי איך להתחבר, אני רוצה להתחבר. במקום להגיד לי שדפוק מי שלא מתחבר, אני רוצה להיות לא דפוק. אני רוצה באמת, אני רוצה להתחבר.
אז באמת...
מחר בלילה, לא, היום בלילה, עוד 3-4 שעות.
אז באמת חשבתי לעצמי.
תפתחו את ארון קודש, יגידו, שאו שרים ראשיכם, כולם קחים ספר תורה, מתחילים לרקוד, ואני עומד מהצד, מפהק. וואי, רגע, 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 רב חנוך ורבי אברהם אמרו, לא לפהק, זה לא שמחת בטן, שמחה שלנו. מה? צריך לעשות משהו, לחשוב משהו, להבין משהו.
ניסיתי לזה.
אני חושב שזה עבוד. שנה הבאה זה יעזור. השנה צריך להתחיל ללמוד תורה כל השנה. והשנה הבאה אני אקפוץ. השנה, שמע, בואי נע, אתה מזכיר לי את זה עכשיו. עוד 3 שעות שמחת תורה. עכשיו נזכרת, איפה היית בתחילת השנה? שנתיים.
הרב חלוף, אתה מזכיר לי סיפור. היה פעם, ככה מספרים, כשרק ניגשתי באמת כאן בשמחת תורה, זוכר את עצמי, ניגש, אומר, שמע, לא מדליק אותי. ניגשתי למישהו. יתרה מזאת, אמר לו, תשמע, אני עכשיו אחרי ראש שנה ויום כיפור עם הרבה איסורי נפש, לא עשיתי מספיק מצוות, לא למדתי מספיק תורה, איך אני יכול עכשיו לרקוד עם התורה?
כשאני לא כזה תלמיד חכם. זה שקר, זה שקר, זה לא אמיתי.
אני לא כזה תלמיד חכם ולא כזה אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה אני עכשיו רוקד, מה אני שמח. אז הוא אומר, אתה יודע מה, אתה צודק. אתה צודק, זה מתענה. אבל פעם באו לאיזה יהודי עם הארץ, ואמרו לו, מה אתה רוקד שמחת תורה היום? מה אתה קשור עם התורה? אמרו, תשמע, אני, אח שלי, הוא יושב בכולל ולומד. גיס שלי יושב בכולל ולומד. אם הם שמחים ומזמינים אותי לשמחה שלהם, אני לא אשמח. אני שמח שאח שלי תלמיד חכם, שהגיס שלי תלמיד חכם. אני מסתכל היום, בכל עיר יש תלמיד חכם. בכל עיר יש אב, בכל עיר יש אדם תלמיד חכם. אני יכול להיות שייך ללומדי תורה. אני תומך בהם, אני אוהב אותם, אני מקרב אותם. אז אני לא גאון הדור, אבל אני אוהב אנשים שקובעים עיתים לתורה, אני אוהב אנשים שהם בעצמם לומדים, אני תומך בילדים שלי, אני תומך באנשים אחרים, זה שמחה, הוא מזמין אותי לשמחה שלו. אם נניח השכן שלי היה גומר עכשיו שס, בחור בן 13, 14, 15 גומר שס, הוא היה מזמין אותי לשמחה, לא הייתי שמח איתו? הייתי שמח איתו, תודה רבה שהזמנת אותי לשמחה.
היית רוקד 4 שעות?
אתה שואל טוב.
5 דקות נשבר לך.
אז באמת שזה קשה. אז באמת בוא נחשוב יחד. אתה יודע מה, ניתן לאנשים עכשיו לחשוב כמה דקות, ונחזור חזרה עם למצוא את הפתרון לזה.
עכשיו ככה רבותיי, אנחנו אוחזים בשאלת השאלות, איך קוראים לזה? שאלת המיליון דולר. אני מגיע בעוד 4 שעות לבית הכנסת, תפילת ערבית, אחר כך פותחים את ארון הקודש, וישירו שם שאו שערים ראשיכם, וכל ה... צעירים, האברכים, המתלהבים, יקחו את הספרי תורה בריקודים סוערים, ואני עומד מהצד, מרים עיניים לשמיים ואומר, ריבונו של עולם, אני רוצה להתחבר. אז בסדר, נעשה 3-4 סיבובים, אני אעשה טובה. אבל אני רוצה להתחבר, אני רוצה להתלהב כמוהם, ככה, להוריד את החליפה ולהזיע ולהשתולל. אז איך אני אעשה את זה? אני חושב שהתשובה היא נורא פשוטה. תסתכל בבית הכנסת, מי מתחבר ומי לא מתחבר. כל אלה שמתחברים, מה המכנה המשותף שלהם? היפראקטיביים? לא. אוהבים את התורה. ויש כאלה, אתה יודע, קצת מפעקים, תמיד, אתה יודע מה, תכף דוגמה למשל. התפילה שלנו, המניין, מתחיל בוקר בוקר ביום חול בשש וחצי. אז יש כאלה שכבר מגיעים בשש 25, שש וחצי זה לא בדיוק שש וחצי, כי 20 דקות נותנים עד השתבח. כלומר, נותנים גם את הזמן להניח תפילין, זה לא בשש וחצי הודו, או ברוך שאמר, אלא בשש וחצי מגיעים. תמיד יש לך אנשים שמגיעים 5 דקות קודם, או שהם בגלל שהם רוצים להיות מעשרה ראשונים, או בגלל שהם נפלו מהמיטה, לא יודע, מגיעים, אנשים מגיעים 4-5-8 דקות קודם, יש גם אולי שני זוגות או שלושה זוגות של חברותה שלומדים שם איזה חצי שעה קודם, משניות או גמרה או הלכה או משנה ברורה, לא יודע. בכל אופן, יש כאלה שבאופן קבוע, 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 מגיעים 3 דקות לפני השתבח, או 4 דקות לפני השתבח. אבל קבוע. אז פעם אני ככה בעדינות, שאלתי מישהו, תגיד לי, למה אתה, אין לך שעון, אתה לא יודע מתי הזמן מתחיל? אז אמרתי, תראה, אני לא כזה דייקן בלוח הזמנים. אמרתי לו, מצטער, אתה לא צודק. למה? אני אף פעם לא ראיתי אותך מגיע בשש ורבע, כי אתה לא דייקן. תמיד אתה לא דייקן בעשר דקות או רבע שעה מאוחר. זה לא דייקן, אתה מדייק לאחר. האנשים האלה לא רוקדים. בשמחת תורה, כן, 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 עושים טובה, דופקים את הכרטיס, את השלוש, ארבע סיבובים, אחר כך מחפשים שבצד, אתם יודעים, יש רוגלח עם שתייה וקידוש, שם הם נמצאים בדרך כלל הראשונים. אותו דבר, יש אנשים בשורות האחרונות של בית הכנסת שמפטפטים. אסור לדבר באמצע תפילה, אסור. ואני לא יודע אם יש עוד סעיף בשולחן ערוך שכתוב עליו אבונו חמור. על מי שמדבר בבית הכנסת בתפילה זה כתוב. אבל יש אנשים שמדברים, הם לא יודעים שהאבון חמור, אני לא יודע מה, לא חשוב. הם לא רוקדים. כלומר, אם אתה רוצה לרקוד, אז הדבר ראשון, בוא תבדוק מי רוקד. והאם אתה בכיוון שלו. אם כן, אתה לא תשאל למה אני לא רוקד. אתה תתחיל, אתה תטוס לרקוד. בקיצור, אנחנו צריכים לא לאהוב את הריקוד, לאהוב את התורה. מי שאתם יודעים מה, אתן לכם דוגמה, מי שפעם אחת אני יודע, שמע שהבן שלו נאבד. מחפשים, מחפשים, מצאו אותו שלם, בריא, אתה לא תרקוד? לא, אני לא מאלה שרוקדים. אתה לא מאלה שרוקדים. והחצי, מה שמשמח באמת אנחנו רוקדים. אז יכול להיות באמת שאני טעיתי. התחלנו לדבר על שמחת תורה, קצת מדי מאוחר, תוך 3 שעות, קשה להפוך את השכל. אולי לא קשה. מה אתה אומר, רבי אברהם? קשה להפוך את השכל?
הזכרת לי סיפור. הגעתי פעם לחדר מיון, 3 לפנות בוקר. היה סיבה. הגעתי לחדר מיון, היה שם מחלקת יולדות, מחלקת ילדים, מחלקת מיון, באותו בניין. נכנס ללובי ריק, עומד שם אברך, כבר לא צעיר, ומגיש עוגה וקפה לשומר למטה, ורוקד איתו. רוקד איתו, רוקד איתו. אמר לו, יש לי בן. הסתכלתי עליו כזה, מה, מה? הוא אומר לי, בוא תרקוד איתנו, אתה לא יודע מה זה, 13 שנה חיכיתי. 13 שנה חיכיתי.
מה אתה אומר?
13 שנה, בוא תרקוד איתנו, בוא גם הבאתי עכשיו, לא היה לי מי לרקוד, באתי רק את אמא שומר. למטה, השומר מסתכל, ככה אתה יודע, הוא לא מבין בדיוק, בקושי דיבר עברית. אמר, בן, יש לו זה. אתה מבין מה זה? אדם לא יכול לשמוח לבד. זה ורעך ושמח בליבו. אין מצב להחזיק את השמחה בלב לבד. אתה מגיע למיון, רואה אדם שמח, מוכרח להיות שיש לו סיבה. אם באמת, 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 היינו, אתה יודע מה, כך אדם כמו יונתן פולארד, משתחרר מהכלא, ובכלא הוא הכיר שיש בורא עולם, ושיש תורה, הוא התחיל ללמוד, התחיל לקיים. באמת, יהודי צדיק, בא, עשה טובה למען עם ישראל, מסר את נפשו למען עם ישראל, הגיע כאן לחזר לארץ ישראל, איזה כבוד עשו לו, איזה שמחה, איזה התלהבות. היהודי הזה פעם ראשונה יגיע היום לשמחת תורה. מה זה יעשה לו?
רבי ינקלה גלינסקי מספר על הגיס שלו אחד. אתה מכיר את הסיפור? היה לו גיס שהיה הרבה שנים אסור ברוסיה. כשהוא השתחרר הוא כבר היה נכה עם קביים. הוא היה בבית כלא או בסיביר, אני לא זוכר. והוא בא איתו בשבת לבית הכנסת ללדרמן. הם הלכו לוותיקין. ואחר כך התפילה רוצה ללכת. הוא אומר, רגע, רגע, יש פה עוד בניין. אז הוא נשאר שם לברכת כהנים וברכה. והוא חזר הביתה, והוא אומר, את פחד, אני אגיע לביתה. אני נכה, עם קביים, אני אגיע, אני יודע את הדרך. ובקיצור, עד 12 הוא חיכה לו, ב-12 הוא פחד שקרה לו משהו. הלך ללדרמן, הוא יושב עכשיו פה בבניין האחרון. רגע, רגע, יש עוד ברכת כהנים. לדרמן זה בכנסת של רבי חיים קניבסקי. כן. רגע, רגע, יש עוד ברכת כהנים, יש עוד זה. הוא פתאום בבת אחת נחשף לבית כנסת, אחרי ש-50 שנה הוא לא היה בבית כנסת. והוא אומר, הוא לא יכל להיפרד, הוא לא יכל להיפרד, עוד מניין ועוד ברכת כהנים ועוד ספר תורה ועוד קידושה ועוד קדיש ועוד קדיש, מ-5 בבוקר עד 12 בצהריים הוא יושב בבית הכנסת ולא פשפש אף מניין, ממניין למניין הוא רץ ללקט ברכות ואמינים. מתרגשים, מתרגשים, אבל אתה יודע מה, זה לא נכון, כי מה יהיה בשבוע הבא, בעוד שבועיים? זה נהיה שבועון. נשחקים. אז איך עושים לא להישחק? יש אנשים שלא נשחקים? אני זוכר את הרבדון סגל, כשהיה אברך צעיר, והוא התחיל את האבוידה שלו, את התפילה הזאת, היא חזקה, חזקה. אלה שהיו לידו ניסו לעשות כמוהו, אבל הוא ממשיך עד היום. נו, מה עושים?
לכן אמרנו, ההתלהבות שבאה רק ממני, היא לא תחזיק מעמד. ההתלהבות שבאה יחד, עם באמת לימוד תורה, ועם באמת לקרוא דברי שמחה שיש בתורה, דברים מעניינים שיש בתורה, להקשיב לך כל שבוע הרב חנוך, לעשות את התורה כיפית, מעניינת, מסקרנת, שתדבר אליי. נכון, זה עדיין לא סיבה לרקוד. אבל אם לאט לאט נוצר געגועים, נוצר איזשהו חשק לצמוח בדברים האלה, זה ידבר אליי בסוף.
הסוף הזה יהיה עוד היום, היום ב-4, ב-7 בערב.
אני לא יכול להבטיח לאף אחד שום דבר, אבל ודאי ש...
אבל אני חייב היום לפחות לעשות יותר מבשנה שעברה.
אני לא יודע, אין חייב.
להתאמץ, להשתדל, למה? אחר המעשים, נמשכים הלבבות.
נכון, אתה בא, מתחיל, אני אומר אפילו דבר פשוט, ללטף את הכתיפה של הספר תורה.
זה גם עשיתי בשנה שעברה.
כן, אבל לחשוב על זה שזה הדבר...
שזה אמיתי.
זה אמיתי, זה תינוק שאני אוהב אותו. להסתכל על זה, לתת נשיקה לספר תורה. אנחנו מתייחסים לספר תורה כבן משפחה.
להכריח את עצמי לרקוד אפילו שלא בא לי?
להכריח זה המילה הכי, הכי, הכי מגונה בגבי שמחה. אין דבר כזה.
אז בקיצור, מה לעשות?
להתבונן.
לשאול איך לעשות שאני אוהב את זה.
Yeah, זה הכל. ברגע שאכפת לי, זה יקרה. אני יכול גם לזרוק לקדוש ברוך הוא שתי מילים, יגידו, ריבונו שלם, תעזור לי לשמוח. זה גם עובד.
תפילה.
תפילה. אני מתפלל על כך שאני... כל יום מתפלל שאני אצליח ללמוד, מתפלל שאני אצליח להתרכז, מתפלל כך שאני אוכל אפילו לחדש בתורה, להתלהב מדברים מעניינים, שזה יסקרן אותי, כל הפעולות הפשוטות הללו.
והערב נע דברי תורתך בפינו. בדיוק,
שיהיה לי בכיף, שיהיה לי טעים, שיהיה לי מעניין. ואני בא, אני בא היום לשמחת תורה, בערב, גומרים תפילת ערבית, אומרים, ריבונו של עולם, תן לי חשק לשמוח, תן לי חשק לרקוד, תן לי חשק. עומדת האמא בעזרת נשים, עומדים הילדים שם, ואבא מלטף אותם, אומר להם, ילדים שלי, אנחנו הולכים לרקוד עם התורה. האמא אומרת לילד, לך תרקוד עם התורה. מסתכלת עליו בעיניים בורקות, ואומר לו, כדאי לך, זה יפה, זה מעניין, זה יהיה מעניין בסוף.
זה החיים שלנו.
מה שקורה זה יפה, אנחנו מנסים לעשות את זה באופן מלאכותי, זה לא יעבוד. אין פטנטים, אין קיצורי דרך. כל שנה אני טיפ...
צריך להכניס לי בראש שהתורה זה החיים שלנו, כי הם חיינו ואורך ימינו, והם נהג יומם ולילה. אם התורה זה עוד איזה תפאורה, משהו ככה, יש לי אוטו ויש לי גג ויש לי פה ויש לי בריכת שחייה בחצר ויש גם ספר תורה ויש זה, אז כל דבר זה... אבל, אופה, בקיצור, צריך להתחיל ללמוד מוסר, אני לא יודע, תגיד לי, אתה דיברת אותי היום.
אתה יודע מה, לקח דוגמה. ראית פעם בחיים מישהו שלומד חשבון עם מנגינה?
לא יודע.
גיאוגרפיה היא מנגינה, היסטוריה היא מנגינה, יש את המנגינה הפשוטה של לימוד תורה. אז מה הפירוש? כך, זה מנגינה שהולכת בתוניסיה ופולין אותו דבר. אז מה התכוונה הגמרא לומר? אז מה הפירוש? אז הפירוש הוא זה. זה לא משנה עכשיו אם יקרא לך את התורה הרב עובדיה יוסף, זיכרונו לברכה, או שיקרא לך איזה הרב...
הרב אלישיב.
הרב אלישיב, זיכרונו לברכה. המנגינה תהיה אחת. יש מנגינה של שאלה, יש מנגינה של תשובה, יש מנגינה, התורה, כמו שתורה שבכתב, קוראים אותה מנגינה, לתורה שבעל פה יש מנגינה. אין דבר כזה בשום לימודי חול בעולם. אין לימוד עם מנגינה. רבותיי, עכשיו אנחנו נלמד שאחד ועוד אחד עם שתיים, אין דבר כזה.
שלוש ועוד שלוש, הם ארבע.
אין דבר כזה. אין תווים... אין תווים ללימודי חול, יש אך ורק תווים ללימודי קודש. יש לזה מנגינה, יש לזה ריקוד, יש לזה שמחה, יש לזה משהו יפה שזה עושה.
ואת המנגינה הזו אסור להפסיק, אבל תגיד לי, נו, בקיצור צריך להיכנס לתורה.
להיכנס לתווים שלה.
עכשיו יש לי שאלה חדשה. השמחת תורה עושה סטארטר לכל השנה, או כל השנה עושה סטארטר לשמחת תורה? או שזה, הם מפרים זה את זה.
מסתבר שככה זה הולך. כל שמחת תורה יונקת את ההשראה שלה מהשנה שעברה, והיא הסטארטר
לשנה הבאה.
לשקרת השנה הבאה, מה שנקרא הסיומת של הימים הנוראים, זה שמחת תורה. הזכרת מקודם, התחלנו עם חודש אלול, וראש השנה, ועשרת ימי תשובה, ויום כיפור, והכנות לקראת חג הסוכות, וחג הסוכות, והגענו לשמחת תורה. כל התהליך הזה הוא סטארט, הוא הצטה לקראת שנה שלמה. החורף אין בו חגים, מדאורייתא. יש בו את חג החנוכה וחג הפורים, שהם חגים מדרבנן. בתאריך העברי של מהתורה, באו
שמחה של תורה, עם הרב חנוך גברד.
פורים. אבל החורף הוא לכאורה ריק, עד פסח אין חגים. בקיץ יש יותר מאורעות. מה יש? הכוחות שהעניק לנו חודש תשרי אמורים לתת לנו כוח לכל השנה כולה.
עד פסח.
לכל השנה כולה, עם כל האנרגיה, עם כל המנגינות, עם כל החוויות. יש לזה, זה נותן, זה עושה את זה.
אתה מייאש אותי, אני אגיד לך למה.
אופה.
לא, אני אגיד לך למה, כי אתה צודק. רק השאלה, איך אנחנו מתחברים לצדק הזה? אני רוצה, אני לא רוצה להישאר אדיש, קטן, אנונימי, בפינה, לא שווה, פספסתי את החיים, החיים עברו על ידי, דברים גדולים היו, לא הצלחתי לתפוס אותם. אני לא רוצה לגלות את זה. למען לא ניגע לריק ולא נלד לבעלה. אני ברוך השם עוד לא בן 130, עוד לא מתתי. אחד מת בקבר, אז רושמים לו למצבה מה שהוא עשה, מה שהוא לא עשה. אבל מי שעוד לא מת, עוד חי, אני יכול לעשות פי 100 יותר, אני צריך רק בשביל זה לצאת קודם כל מהמעגל של האדישות, של ה...
שים לב רב חנוך.
אני רוצה את זה
נראה. עיקר הריקודים של שמחת תורה, של
הם במעגל.
הם במעגל. תיכנס למעגל. דבר אחד צריך לדעת, שאם כשרוקדים במעגל, כל אחד משפיע. אם אחד מתחיל ללכת בכבדות באמצע המעגל, הוא יעצור את כל המעגל.
ואם הוא ידחוף קדימה... ידחוף,
זאת אומרת, לכל אחד מאיתנו יש השפעה סמויה על הקצב של המעגל. אבל בוא ניכנס למעגל, בוא ניכנס לזה, וזה יעבוד.
נכון.
אם נרצה, נתפלל על זה, נחשוב על זה, זה ידלק.
לא קוראים לזה אחר המעשים נמשכים הלבבות.
בדיוק.
הגרז'ניקים אומרים להדליק בדחיפה, לא?
בדיוק. היום זה כבר עובד פחות, כי יש היום זה הכל
ממוחשב. אוטומטי, ממוחשב.
אבל כשזה עבד מכני, אז נכון, אתה לא מצליח להדליק, תדחף, אז זה ידלק. ככה זה עובד.
וזה באמת עובד. באמת עובד. באמת, אתה יודע מה, אני אספר לך סיפור קטן ממני, יש זמן חצי דקה לסיפור קטן, כן. אני פעם אחד הייתי בביתר, באיזה, איך קוראים לזה, אירוסין. וחיפשתי שם תפילת ערבית, זה היה בין פסח לחג השבועות. אז אמרו, כאן ממול יש תפילת ערבית. בסדר, מה אני יודע, לא מכיר את ביתר. וזה היה בית הכנסת של חסידי קרלין. בסדר, קרלין, קרלין, תפילה, הקדוש ברוך הוא, הכל אותו דבר בשמיים. ואני לא ידעתי שבקרלין עושים דגש נורא חזק על ספירת העומר. עושים אותה בקולות וברקים וצועקים בקול. אין לי שום דבר נגד צעקות, לא חשבתי לצעוק, לא חשבתי לא לצעוק, חשבתי להתפלל, אבל כשהגיעו עד האמצע אני מצאתי שאני גם צועק. צעקתי איתם ביחד, לא שרציתי או לא רציתי. זה יצא לבד. זה יצא לבד, הדינמיקה הקבוצתית היא חזקה. אז בסך הכל, אם אתה מגיע לבד, אם אני אהיה באיזשהו בית, לא בית הכנסת, לבד, לא יודע איפה, במדבר, בבית הסוהר, אז אני ארקוד עם ספר תורה 3 שעות, אברהם אבינו היה אברהם העברי, הוא מצד אחד, כל העולם מצד שני, אבל כשאנחנו בבית הכנסת, וכולם רוקדים, וכולם שמחים, אז יש בצד כמה שמפצחים גרעינים, אל תתחבר אליהם, תתחבר לרוקדים, לך לשולחן הנשיאות, יושב ליד הרב, מה שהרב עושה, תעשה, ומה אני אגיד לך, תעקוף אותו. בעזרת השם, אמן, מה, תאמינו לי, כל אחד ואחד מאיתנו יכול את זה, בעזרת השם.
כן, אנחנו רוצים רבותיי לקראת הסוף, אנחנו כבר עוד נכנסים לבית הכנסת, ואנחנו רוצים לסכם ולהיות בשמחה, לחיות בשמחה.
הרב חנוך, בוא נאמר ככה, אם רק אנחנו היינו צריכים להיות שמחים, הבנתי, אבל זה הדדי. גם אנחנו שמחים עם התורה, אבל הקדוש ברוך הוא גם שמח. במה הוא שמח?
תשמע, שהוא נתן לנו את התורה.
יפה, זה לא יכול להיות. מה, אתה נותן ושמח?
בטח. קודם כל יכול לקחת מתי שהוא רוצה.
את התורה כבר אי אפשר לקחת, זה אין רוורסים. אבל בוא תראה, יש אמירה של חז"ל, מאוד מעניינת, גמרא בברכות דף ה', כתוב שם ככה, בואו ראה, שלא כי מידת הקדוש ברוך הוא,
מידת בשר ודם.
מידת בשר ודם, אדם מוכר חפץ לחברו, מוכר
עצב
ולוקח
שמח.
אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, נתן להם תורה לישראל
ושמח,
שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם,
תורתי אל תעזובו.
אומר רש"י, המוכר עצב שפירש ממנו, שעזב פירה... אותו דבר חשוב כזה, ומתוך דוחקו מחרו. אומר רש"י, מה שכתוב שמוכר עצב, זה דווקא...
שהוא נפרד, הוא נפרד ממה שהיה חשוב.
אדם הלך, עשה יצירת אומנות, אדם...
מחר שולחן של אבא שלו, נו.
כן, הוא עשה...
משהו
דבר שבאמת אתה קשור אליו רגשית, ואתה נאלץ למכור אותו לשני...
לקנות לחם לילדים.
כן, עכשיו, ברור שאדם ש... אתה יודע מה, פיתח תוכנה, ועושה אקזיט, פיתח תוכנה, אתה יודע מה, ווייז, מובילאי, משהו... פיתח תוכנה, והתוכנה הזאת עובדת, שווה עכשיו כמה מיליונים, התחלתי אותה כסטודנט שבקושי ידע משהו, אני מוכר אותה, עושה הרבה כסף, הגאווה הישראלית זה עשינו אקזיט. זה משהו שנותן תחושה, עשיתי את זה, למה? כן. למה? למה אתה שמח?
כי אני עשיתי בשביל למכור, אני לא עשיתי בשבילי.
יפה.
אבל הדבר שהוא שלי,
וכשהקדוש
ברוך הוא נתן לנו את התורה, אז אנחנו עכשיו קובעים.
כן.
קדוש הרקם רבי...
נכון, נכון. אבל תחשוב רגע. אדם שפיתח תוכנה, ווייז, מובילאי, משהו, הוא הוציא אותה אל השוק. אדם, ניקח מלחין. מלחין המציא שיר. הוא הולך מוכר אותה לזמר. הוא מרגיש שהוא מוכר עצב?
לא, כי הוא עשה את זה
בשביל קור. השיר נמצא הלאה בעולם. כולם יכולים ליהנות ממנו. הקוד הזה הפתוח ש... או אפילו קוד סגור שאיתו אותו שיווקתי את הווייז, כולם משתמשים בו. הפוך, ככל שיותר אנשים משתמשים באותה תוכנה שאני פיתחתי, אני יותר מאושר.
בהחלט.
אז זה לא חומרה, זה לא חומר. כל רעיון יצירתי, ככל שמשתמשים בו יותר, ככה המוכר שמח יותר. כל דבר חומרי, פיזי, אם אני מוכר אותו, לעולם זה לא יהיה לי יותר. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא מכרתי לכם, כשנתת לכם תורה, לא מכרתי לכם חומרה, מכרתי לכם תוכנה. אתם, קחו, זה רעיון שלי, קחו אותו, תפתחו אותו הלאה. אז
הוא הפסיד משהו מהידיים, כאילו. הוא
הפסיד כאילו את השליטה מהידיים, אבל הרוויח...
עכשיו יש את זה בעולם.
יש את זה בעולם, אנשים משתמשים בזה ומפתחים את זה, וזה איזשהו רעיון שניתן הלאה והלאה 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 לפתח אותו.
ואנשים עושים את זה, תראה את ארון הספרים.
יפה.
מאז שהיה תורה של משה רבנו עד היום, תראה רק באוצר החוכמה. יש אולי ספרים ללמוד, אולי 80,000 שנים לא נספיק לקרוא את הכל.
ומכמה זה התחיל? הספר הראשון שיצא לעולם בכלל הוא התנך.
חומש.
החומש, נביאים כתובים. זה ספר שלא השתנה מאז ועד היום, מדויק. כך, תחזיק תנך ביד, הוא לא שוקל הרבה. תנך ששוקל יותר מאשר 300 גרם, זה לא מצוי. זה
שיש לו כריכה שמנה.
כן. עכשיו, תיקח ותסתכל לאן זה יתפרס, לפרשנים שלו, למשניות, לגמרא, לפרשנים של הגמרא.
כן, כן,
זה הכל. ובוא נמשיך הלאה, וזה שולחן ערוך, ורמב"ם...
זה ממשיך.
אבל מה שהיה, דבר מאוד מעניין היה, הרמב"ם כתב ספר, לפני 850-900 שנה, כתב ספר, באו עליו מבקרים, ואמרו שהם לא מסכימים עם השיטה, כי הרמב"ם ריכז את כל התורה כולה באלף פרקים בספר אחד, והיה עליו ביקורת שכביכול אנשים ילמדו
רק את הספר שלו ויזניחו את המקור.
עוד שאר הספרים. מה קרה בסוף?
שנהיה עוד ספר, השאיר את הספרייה.
הספרים, כל הספרי תלמידי חכמים מאז הרמב"ם ועד היום, עסוקים בספר שלו, להסביר ולתרץ ולהקשות ולמה ישמית ולמה הוסיף. יוצא עכשיו שכל ספר סיכומים תורני מביא בעקבותיו עוד יצירה, עוד פריחה. כך שולחן ערוך, הוא בא לסכם, הוא רוצה שאנשים יוכלו לקרוא את הספר שלו בחודש, חודשיים.
יצא מזה ילקוט יוסף, משנה ברורה, קיצור שולחן ערוך, חיי אדם, מלא ספרים, וכל הנושא כלים מסביב, אליהו רבא וטז ושח ומגן אברהם, מחצית השקל, לא זוכר בשמו את השמו.
אותו דבר יש לנו מדרשים, וזוהר.
ועין יעקב.
ועין יעקב, מפורש, עם הניקוד של הרב חנוך, כל הדברים הללו, אנשים יושבים בכל דור ודור, יש לו את הטעם שלו בלימוד, את הטעם שלו בדרשות, את החשק שעושה לו סגנון מסוים, ואתה לא יכול לקחת סגנון חשיבה ואגדה מדור אחד לדור הבא.
נכון.
זה משהו מדהים. אתה יכול לראות בכל דור הדרשנים דיברו בשפה שלהם. אני בדקתי דרשנים באזמיר ובפראג, בצנעה, ובוורשה, לכל אחד היה שפה משלו.
עם גם המחשות מחיי השוק, יפה, מחיי יום יום.
אבל סגנון מחשבה וסגנון הסבר. אז יוצא ככה, התורה שאיתה נרקוד הלילה ומחר, היא אחת. אבל היא תוכנה שאיתה הקדוש ברוך הוא שמח, שהוא נתן לנו אפשרות לפתח את התוכנה הזו עוד ועוד ועוד. אבל באמת, ההבנה הפשוטה היא, שהוא מתפטר מהתורה ונותן אותה לבני אדם, כמו שאתה מקודם אמרת, כאשר משה רבנו עולה לשמיים, באים המלאכים ואומרים, מה אנוש כי תזכרנו, איך אתה יכול לתת תורה לאדם, לילוד אישה? מה אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו? תחזיר להם תשובה. מה אומר להם משה? כלום, יצר הרע יש לכם, אם אין לכם יצר הרע, אין לכם את הזכות לקבל תורה. מה יש ביצר הרע? יצר רע זה כוח של יצירתיות. אם הוא הולך לרע, אז הוא יצר רע. אם הוא הולך לטוב, אז הוא יצירה. יצירה זה יצר? לא, יצירה זה יצר. תיקח שם השם, י' ק', תכניס לתוך היצר, יהיה לך יצירה. יצירה. כלומר, היצירתיות האנושית, יש לה כוח לפתח דברים שאתם המלאכים לא יודעים ליצור. אין לכם מחשבות, עקומות, אין לכם רמאויות.
הם גם לא יודעים לחשוב מחוץ לקופסה.
יפה. מלאך אמור לעשות את מה שאמרו לו. האדם תמיד חושב אחרת. עד כדי כך שיש סברה בגמרא שנקראת מיגו. הרי הייתי יכול לשקר. וככה, ואני לא משקר אותך, ככה סימן שאני דובר אמת. לך תסביר למלאך שיכולתי לשקר. אין מצב כזה.
איך מי יכול לשקר? איך אפשר
לשקר? איך אפשר בכלל לשקר? יוצא האדם כאדם מחדש חידושי תורה שאין אותם לאף יצור בעולם.
ולכן הקדוש ברוך הוא שמח או...
לכן הוא שמח, כי הוא אומר, תשמע, אני הייתי המלחין, אבל האדם הוא הזמר. הוא זה שהולך בסגנון שלו, אני נתתי לו את התווים, תראה מה הוא עשה מהם. איזה רעיונות, איזה יצירות, איזה ריקודים, איזה שמחה, איזה ספרים... תראה איך שילדים מתווכחים ביניהם בלימוד תורה. קח בחור ישיבה, תכניס אותו לתוך הישיבה, תן לו שנה, שנתיים להתבשל, ותראה אותו באיזשהו שלב, מתווכח עם הערב שלו, ומגיד שיעור שלו, והבחור מסמיק בהתרגשות שהוא חושב שזה אחרת, אחר כך תראה אותו מתווכח עם החבר שלו, לפעמים אפשר לראות מצב, ואני ראיתי זה בעצמי.
אני רואה את זה כל הזמן.
שני תלמידי חכמים רבים ביניהם, בלימוד, וזה נראה כאילו שהם מתווכחים על משהו אישי.
והב בסופה.
יפה, אבל בהתחלה...
רגע, אמרתי מילה, הציבור יודע מה זה והב בסופה?
יפה, הגמרא אומרת שאת, אב ובנו, רב ותלמידו, אנשים יכולים להגיע למצב של מריבה, מריבה.
שונאים זה לזה.
יפה, אתה רואה את זה, אנשים ממש מסמיקים מה אתה אומר? זה לא יכול להיות, זה לא אמת. אתה מסתכל עליהם מהצד, אתה אומר, איך זה יכול להיות? אבל אחר כך כשמגיעים לעמק השווה, זה מתהפך. אתה יכול לראות לפעמים יריבים תורניים, באיזשהו מקום אחד שכנע את השני, אז הוא אומר, לא, 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 אתה צודק. ואז הוא אומר, לא, לא, אתה צודק. מתהפכים בדעות. והוויכוח הוא לא לשם מה?
התנצחות.
לשם, התנצחות, אלא לשם בירור האמת. ומתוך כך אני מחבר את הדעה האנושית שיש לכל אחד ואחד מאיתנו, מה אני חושב, איך אני מרגיש, אני מחבר את זה יחד עם התורה, זה הופך להיות דעה אנושית יחד עם תורה. אנשים שהם מאוד מוצלחים בנושא הזה אומרים שיש להם דעת תורה, כלומר יש להם את היכולת
לחשוב לבד,
לחשוב לבד, אבל בשילוב
עם הראש של התורה,
בראש של התורה. אנחנו הולכים לשאול צדיקים ותלמיד החכמים איך לנהוג בחיים שלנו,
גם והם יודעים לפסוק גם בדברים שלא כתובים בתורה. איך הם יודעים?
יפה.
דעת תורה, מנטליות, אישיות, ליבי אומר לי, אינטואיציה. אז לכל אחד יש אינטואיציה, אבל אם הוא לא בן תורה, אז האינטואיציה שלי לא מעניינת אותו. אינטואיציה שלו, ילד קטן, בן 4, שחוץ מלנסוע אופניים על 3 גלגלים וסוכריה על מקל, גם הוא יש לו אינטואיציה, ליבי אומר לי, אבל מה אכפת לי מה ליבי אומר?
לא מקובל בשום מקום בעולם שאדם שיש לו ידע בהיסטוריה, בגיאוגרפיה או בניתוח, לשאול אותו שאלות אישיות. בעם ישראל, אדם שהוא תלמיד חכם, אנשים ניגשים אליו לשאול שאלות אישיות ומקבלים את התשובות שלו ופועלים על פיהם. זה רק בעם ישראל. איפה יש לך עוד דבר כזה? אדם שהוא אמנם מומחה ללכות טרפות וללכות ממונות, איך אתה שואל אותו שאלה אישית? לא, יש לאנשים, בגלל השמחה ובגלל הכוחות שיש, שאלנו איך אנשים יכולים לרקוד ולשמוח. התשובה היא, התורה נתנה לי משהו שאין אותם בשום דבר אחר בעולם. אין דבר, אין שירים כמו בתורה, אין שמחה כתורה, ואין שמחה כישראל, ואין בכלל יכולת לעשות משהו שדומה, קרוב, למה שנקרא דעת תורה. אתה רואה אדם צדיק, אתה רואה אדם תלמיד חכם, אנשים ניגשים אליו לקבל ברכות. אף אחד לא ניגש לבקש ברכה מאדם שהוא חתן פרס ישראל. לאומנות, או לספרות, או לכדורגל. אין דבר כזה. מה יש? יש כוח לאדם צדיק, קדוש.
מי שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל תופס ישיבה, זה הלשון, ילך אצל תופס ישיבה שיברך אותו. למה? כי ברגע שהוא תופס ישיבה, אז הוא מלמד את האחרים תורה, אז הוא חושב, הוא מסכם את זה, אז יש לו ראש של תורה, וראש של תורה מברך, זה התורה מברכת, זה לא הוא מברך. וואי, 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 וואי. זה כל זה אומר, שכשאני רוקד עם התורה, אני רוקד עם עוצמה שמגיע עד השמיים. אנחנו שאלנו בהתחלה, איך אפשר לשמוח? מה פורש איך אפשר לשמוח? רק לחשוב מה פה הולך עכשיו, מה זה שמחת תורה? זה בעצם הסיכום. התחלנו בערב ראש חודש אלול, חודש שלם, סליחות כל הלילה, כל יום, ראש השנה, איזה דרמה, ממליכים את הקדוש ברוך הוא, יחי המלך, יחי המלך, יחי המלך, 10 ימי תשובה, להיות, אחר כך יום כיפור, אחר כך עד סוכות, ראשון לחשבון עבירות, בכלל לא היו עבירות, אחר כך חג סוכות, יצפנה לי בסוכו. הסיכום של כל זה עכשיו, שמים פלומבה, פלומבה חזקה, איך אמרת, שתרוץ עד פסח. מה זה עד פסח? עד שנה הבאה. שנה הבאה אנחנו נהיה ברמה יותר גבוהה. זה לא שאלה, כמו שהתחלתי מקודם, זה לא שאלה איך שמחים. השאלה היא עכשיו חדשה. איך אפשר לא לשמוח? איך בכלל מישהו חושב לא להיות שמח בשמחת תורה? אפילו לפעמים לא עלינו חס ושלום בן אדם, אני יודע מה, כואב לו הרגל, איבד כסף, סבתא שלו חולה, יש כל מיני סיבות אישיות להיות עצוב. נכון?
לא בשמחת תורה. את העצב הזה נדחה לאחרי שמחת תורה. העצב הוא אמיתי, אני לא יכול להתעלם מהעובדה שיש מחלה, שיש צרה, שאין שידוך, שכל מיני, השם ירחם, מסתובב פעם, השם ירחם, שזה רק על הגויים, על הסונים שלנו, בבית חולים מסתובבים, כמה צרות. גם האנשים האלה, לא שהם חייבים, אלא מסוגלים להתעלות מעל הרגשות הכואבים העכשוויים, ולהסתכל בגדול, להסתכל על כל העולם, והעולם הוא גדול, העולם הוא שמח, והתורה, התורה מקיפה את כל העולם, והתורה אני מקיף אותה עכשיו בזרועות שלי, אני מקיף את מה שמקיף את כל העולם. וואי 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 וואי, הלו, הרב חנוך, תוריד פרופיל, אני רוצה לשמוח בשמחת תורה, אבל לא
אתה יודע, אתה מזכיר לי שמחת תורה אחרת. זה היה חג השבועות, תפשין חף זין.
חף זין, זה היה ששת הימים.
אחרי ששת הימים.
אני הייתי אז בישיבה.
יפה, היה כמה ימים אחרי שכבשו את הכותל.
אני הייתי, וואו, איזה, היה צר קטנצ'י כזה
בעבר. כן, היה מעבר. נסענו במיוחד לירושלים לסבתי שהייתה גרה במאה שערים, הלכנו ברגל עד הכותל. פעם ראשונה בחיים שראיתי את הכותל, הייתי ילד. אני זוכר את עצמי הולך, והלכו איתנו אלפים של אנשים, היה חם, ואתה רואה אנשים צולעים, ואנשים שקשה להם, ומבוגרים, וילדים קטנים, כולם רצו לכותל, ופחדו שיש דוחק, אז כל כמה קטעים עצרו את האנשים עם מחסום, אנשים המתינו עד שירדו, ואז ככה התקדמו. אבל אתה רואה אנשים רקדו ורקדו ורקדו, אנשים מבוגרים, ואנשים חלשים, ואנשים זקנים, וילדים רקדו כל הדרך. אז אמרתי לעצמי, זה מעין בשורה של גאולה. אנשים שפתאום עם שלם, שקיבל כוח רוחני כל כך חזק, זה משהו שיכול לומר לך, זה עומד אחר כותלנו, זה יגיע. מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה בימיו. לא באו להעליב אותנו.
אז ימלא שחוק פינו ולשונה נרינה.
לא באו להעליב אותנו. באו לומר לנו שאנחנו עדיין בערב השמחה. עם כל השמחה של שמחת תורה, אנחנו עומדים לשמוח שמחה הרבה יותר גדולה. הרבה יותר עוצמתית. לחשוב על זה.
אז רגע, אנחנו עכשיו באימונים.
יפה מאוד.
אתה יודע שהמשנה ברורה, בביור הלוך הראשון בהלכות שבת, כותב, רשנון א', רשנון ב', לא זוכר, הוא כותב שאנחנו אוכלים את כל מאכלי שבת, מוליאטה ויין המשומר, זה הכל כדי להתרגל, להתאמן, חזרה גנרלית, לאיך יהיה לנו השבת העתידה לעתיד לבוא, מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר לעתיד לבוא ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. זאת אומרת, אנחנו עכשיו לא אוכלים זכר למה שהיה מן כשבני ישראל היו במדבר, לא, זה זכר התחלה למן שיהיה לנו בעוד כמה שנים, כך הוא כותב.
בהתחלה הערת הרב חנוך כמה הערות חכמות, נתנו למאזינים להקשיב, לחשוב. אחת מהנערות הייתה, הערות הייתה, מה זה, אנחנו צריכים לשמוח בחג הסוכות על העבר, על ההווה, על העתיד. אנחנו מנסים עכשיו לומר שזה הכל אמת. אתה שמח בשמחת תורה גם מכוח מחשבות שהיו לך בעבר, גם מכוח תקוות שיהיה לך בעתיד, וגם מכוח ההווה הזה עכשיו. אני עכשיו נמצא עם יהודים שיש להם ביד ספר תורה אמיתי, ושהם יכולים לשמוח איתו. זה עוצמה. זה עוצמה גדולה מאוד. וילדים קיבלו היתר מיוחד, והתירו להם אותו בדורות האחרונים, להדפיס ספר תורה בצילום. וילדים מקבלים היום ליד ספר תורה מודפס, אמיתי. והם מחזיקים אותו, גוללים אותו, יכולים לרקוד איתו. תחשוב על זה. יש ישיבות שהבחורים לוקחים את הגמרות שהם למדו איתם כל השנה כולה, ועם זה הם רוקדים.
כן, רב אוכבר עקד עם רב חיים.
יפה, רב אוכבר ליבוביץ' היה תלמיד של רב חיים מבריסק, הוא עקד עם החידושים של, 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 של הרבי שלו.
אז שאלו אותו, תגיד לי, זה גדול כמו התורה? אומר, לא, אבל זה לימד אותי איך לומדים את התורה.
יפה, אז כל אחד ואחד מאיתנו מחפש כל מיני דרכים כדי באמת שזה ידבר עליי, שזה יהיה הסיפור שלי. אני לוקח היום את הסיפור של עם ישראל, את הסיפור של בית כנסת שבו אני נמצא, ואני אומר, כל היהודים שסביבי שמחים באמת עם דבר שהוא לא פיזי. אני שמח עם זה שאני חבר של אלה שפיתחו את התוכנה. אני מאלה שהולכים לעשות אקזיט על הסיפור הזה.
ויש לי זכות גם לחבר בכל מיני חלקים בתוכנה הזו. ואנשים חושבים שצריך להיות גאון גדול בשביל זה. מה פתאום? קוראים לבד, מסכמים, מבינים, יש לך חידוש. תגיד את זה לחבר שלך, הוא יתווכח איתך. לא כל חידוש חייב להיות חידוש כזה של רבי עקיבא איגר או של רבי חיים מבריסק, אלא כל הבנה טובה, כל מסקנה מעניינת, היא חידוש שנחקק בנצח.
יפה, אז החבר שלי אומר חזק, ואני אומר חזק, ושנינו יחד מה אומרים, ונתחזק.
ונתחזק.
אז אתה מסיים את התורה, מה אתה אומר? חזק,
חזק.
חזק ונתחזק, כן, כן, חזק, חזק ונתחזק.
כבר מתחילים בראשית.
אני אומר לך חזק, אתה אומר לי חזק, יחד שנינו ונתחזק, זה גור.
עם ישראל, אתם שומעים כולנו, חזק, חזק ונתחזק, שיהיה לכולנו, לכולנו. חג שמח, בריאות והצלחה וחורף בריא והרבה הרבה 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 כל משאלות ליבנו שביקשנו והתפללנו שימולו בשמחה ובססון. תודה רבה לך רבי אברהם, תודה רבה לכם המאזינים, ותודה רבה לך הקדוש ברוך הוא שנתת לנו את כל השפע הזה. נמשיך איתו הלאה, ובעזרת השם בקרוב נראה את בית המקדש, את כל הסמכות, את כל הישועות, את כל הנחמות. חג שמח.